שלום וברוכים הבאים לפרק ה-31 של הדאון החמישי, הפודקאסט של בלוג הפוטבול, והיום אנחנו מסכמים את השבוע ה-16 של העונה הסדירה, ממש עצוב מאוד, מרגישים את הסוף, כאילו זה תמיד מין דואליות כזאת שהרגעים החשובים באמת מתקרבים, וסיבה שלשמה אנחנו מסכמים כל העונה עומדת להתגלות, ובכל זאת זה גם מקרב את הסוף, ושבעה חודשים של שממה עם תחליפים סינתטיים של דראפט וקומביין וכל מיני שטויות כאלה, שזה לא באמת כמו הדבר האמיתי. אבל עדיין יש סיבה למסיבה, אז אנחנו נתעלם מהמורבידיות שהשתלטה עליי לרגע, ונתעסק בדברים השמחים, שזה היה המשחקים שלנו השבוע. נמצא איתנו...
אך שצריך לדבר על הפועל.
לא, לא, עזוב, זה... לא מזכירים את זה פה. נמצא איתנו תביב שנפרד מהשלט הפלי אוף באופן סופי השבוע, אני שמח שאתה חוגג את השחרור. אורי, אתה לא משחרר אותו עדיין? אתה לא משחרר אותו?
לא, זהו, שלא שחררו, עדיין יש אשליית פלי אוף.
מה פתאום? איזה אשליית פלי אוף? לא הייתה אשליית פלי אוף גם. איזה אשליה? אין שום אשליה. לא הייתה אשליה מאף פעם, אתם בניתם אשליות. אני לא האמנתי לזה לרגע.
לא רואה מצב שיש קבוצה דנבר או אחרת שתעלה עם 9-8 לפלי אוף, ואני גם לא יודע אם אתם תסיימו ב-9-8, אבל זה אנחנו נברר בהמשך. אורי, למזלך אגרת מספיק שומן בשלבים המוקדמים של העונה, ולכן אתה בפלי אוף תהיה כך או אחרת.
אני אהיה בפלי אוף גם אם הצ'יפס לא יהיו, זה לא...
לא, אתה תהיה בסדר, אנחנו נוראים על הכובע שלך בתור עד הצ'יפס. רגע, יש סנריו שלא?
יש סנריו. יכולים להפסיד...
מה פתאום? מה אתה מבלבל את המוח?
אושר לי הסנריו, לא אמרתי שזה יקרה. הצ'יפס יהיו בפלי אוף.
נו, באמת, כל הבית הזה כל כך גרוע, תפסו את העונה הכי גרועה של קנזס סיטי, ולא מצליחים אפילו לגרד. עזוב, נו.
לא, מגרדים כן.
איזה מגרבים, לא באזור בכלל.
עדיין יהיה הבדל של משחק.
תן לאורי ליהנות
מדמות האביון. הוא לא יכול לשחק מסכן, לא בבית הזה.
אני לא התלוננתי, אני לא התלוננתי בשום שלה.
הוא לא יכול לשחק מסכן, בוא, תראה למי הוא הפסיד, עזוב.
אתה עוד תתלונן, אורי, אנחנו נחפור אחרי זה לעומק, ואתה עוד תתלונן. ונמצא איתנו דור, שותפי לסנגוריה על ברוק פרדי, אבל לקח בהמשך. דור, מה נשמע?
בסדר גמור, אחרי באמת... המחזור, אני חושב, הכי כיפי, כן, שהיה, בטח מבחינת צפייה, מבחינת חמישי, שבת, ראשון, שני, תענוג, מי ייתן וככה יהיה תמיד.
הלוואי, אנחנו צריכים עונה עם 38 מחזורים, אבל בשביל זה יש לנו את כל השטויות של הכדורגל שלך, תביב, וכל הדברים האלה.
עוד מעט יהיה לנו בברזיל, וזה, אולי נרחיב.
אולי כן, אשכרה, אולי נוסיף שבוע 19. טוב, היה אמור איתנו היום גם אסף היקר, אבל הוא השבוע לא היה איתנו, אבל הוא יחגוג איתנו אחרי הסופרבול, אני מבטיח לכם. אז אנחנו ממה נתחיל, אורי? נתחיל מהמשחק, אתה יודע מה תתחיל? תבחר אתה, אורי.
שאני אבחר?
כן, תתחיל מהקנזס סיטי נגד, קנזס סיטי מול הריידרס, קדימה.
לא, אבל לא, רייבנס זה ניינרס.
לא, לא, בוא ננקה את זה רגע מהשולחן.
מה, קנזס סיטי?
כן.
אוקיי.
הוא יכול להתלונן רק על דבר אחד.
רק ניתן את ניתן את החובה שלנו למאזינים, שאולי לא עקבו אחרי כל המשחקים, ולא בדיוק יודעים מה מדובר, ואולי לא יאמינו לנו אם נגיד שקנזס סיטי הפסידו לריידרס, אבל כן, זה קרה, 20-14 לריידרס בקנזס סיטי, כמה נתונים סטטיסטיים, איידן אוקונל עם 9 השלמות, אבל אף לא אחת מהרבע השני ואילך, פטריק מהומס עם 235 ירדים, טאצ'דאון ואינטרספשן, זה נשמע כמו נתונים שאתה יודע, סטנדרטים או גנריים, שיש לו לאורך כל העונה, אבל זה הייתה חוויה אחרת לגמרי. וזמיר ווייט עם 145 ירדים על הקרקע של לס וגאס, קבוצת הריצה גרועה בליגה, גם בלי ג'וש ג'ייקובס הצליחה לרוץ קצת כמו שצריך מול קנזס סיטי, אבל אורי, תן לי משהו מעבר למספרים, זה היה בעיקר חוויה של מצוקה והתפרקות של קנזס סיטי ברמת, אתה יודע, הקבלים העדינים שעדיין החזיקו אותה בתור קבוצה עם איזשהו אלמנט הרתעה, ופה זה נחתך.
אני לא חושב שהאלמנט הרתעה כבר הרבה זמן, זו קבוצה שבורה, לדאבוני או אולי לשמחתי, לא ראיתי את רוב המשחק בלייב, בגלל התחייבויות קודמות, אז בצפייה אחר כך הבנתי את מערוע הגזרה, זו קבוצה שבורה כרגע, ואתה רואה את זה על שפת הגוף של השחקנים, ואתה רואה אצל צוות האימון, ואתה רואה כל תגובה לכל מהלך, ובמזל יש הגנה טובה פלוס, אחת הטובות בליגה, שמי היה מאמין שמחזיקה את הראש של הקבוצה הזאת מעל המים, אבל אתה רואה שהקבוצה עושה שטויות, ואתה רואה את זה במהלכים טיפשיים, כמו הפאמבל הנוראי, מניסיון לייצר איזשהו טריק פליי, עם כל המושנס, מהלכים פשוטים לא עובדים, אז מה אתה הולך לזה? כן, זה עבד להם בטאצ'דאון של פצ'קו, אבל הם לא הצליחו...
זה במסירה של טאונסנד.
ועבד, כן, במסירה של טאונסנד, היה המוסר הכי טוב במשחק הזה, טאונסנד.
צ'קו גם נשבר, לא?
נשבר, הוא שבר שולחן ונשבר על הדרך, כן. אבל אתה
ראית... יכול להיות שגם טאונסנד מיואש מהרסיברים של קנזס סיטי?
למה? דווקא עשה עבודה טובה, ג'סטין ווטסון, שהוא תפס את הכדור הזה, חזר יפה לכדור ושלים מסירה. אבל כן, יש סיכוי שהוא מיואש, נגיע עוד לרסיברים. צריך להגיד, הכישלון הוא מטופ טו בוטום, כלומר, מראש המערכת ועד למטה, אין מישהו שמנוקה מהשמה. וכן, הם יגיעו לפלייאוף, אנחנו בהמשך לדיון שלנו מקודם, יגיעו לפלייאוף, כרגע יפסידו במשחק הראשון בפלייאוף, תלוי במאצ'אפ, אבל זה כרגע בפלו, יפסידו במשחק הראשון בפלייאוף בבית.
יפסידו, חד וחלק, אין שום סיכוי אחרת.
יכולים, הם צריכים לחבר, הם יכולים לחבר דברים. זה עדיין קבוצה שיש לה את פטריק מהאומס, והגנה מספיק טובה. ההגנה היא מאצ'אפ מספיק טוב מול בפלו. שוב, צריך לראות מי הם יקבלו, אבל אם זה בפלו, וזה נראה שזה בפלו, זה...
הכל תלוי במשפט אחד.
מה?
זה לא את, זה אני, יש לי סופרבול לקחת, תניחי לי.
לא, אין שום קשר, די, כל הדיון, ואני יודע שכולם צוחקים על זה וכולם מדברים על זה, אבל...
היי, תן לנו קצת, בחייך, עד שיש מה לצחוק, אני כבר בוכה כבר כמה.
אבל הקבוצה, מישהו כתב לי את זה גם בטוויטר אתמול בלילה, אמרתי, לא ראיתם את הקבוצה גם כשהם היו במאזן 5-1, זה לא הייתה קבוצה שלמה גם לפני, פשוט העיבודי כדור הגיעו והשטויות נעשו, העבירות היו כל הזמן, הקבוצה עם הכי הרבה עבירות... רק ג'ואן טיילור מחזיק עבירות של, של קבוצה לבדו. ועוד ועוד דברים שפשוט מצטברים, וזה כן מהמעט שאפשר לראות שאין את ה-All 22, את הווידאו של המאמנים. הרסיברים מתקשים, אין מה לעשות, הם פשוט לא מייצרים הפרדה מהמגינים שלהם, ואין שום הרתעה, אתה השתמשת במונח הרתעה, אין הרתעה שהקבוצה הזאת יכולה לייצר, וקבוצות לא מפחדות כבר ממהומס.
אורי, תגיד את האמת, שפטריק מהומס שהשבוע קנה, מה זה היה, גולף קארטים כאלה, לשחקני קו התקפה, צריך לחבר את הצינור מפלט לאגזוז של ג'ואן טיילור, ולתת לזה, לתת לכימיה לעשות את שלה.
הבעיה שזה קארטס פתוחים כאלה, זה לא יעבור.
כן, אוקיי, ולאטום את הקארט, לך תדע. בכל מקרה, מהאומס הזכיר לי אינטואיטיבית שראיתי את המשחק, את הסופרבול מול טמפה ביי. עכשיו, היה שם מין אותות מצוקה שנקרו בן אדם רץ כמו, זה באמת כמו תרנגולת שקרתו לה את הראש סביב עצמו, מהפסרה של, של הריידרס. עכשיו, אני אומר, יש הבדל בין, בין שני האירועים. עכשיו, ראיתי שמישהו, אתה שלחת לי גם איזה משהו שניסה לקמת את כמות הירדים שמהאומס רץ במשחק הזה, אני לא יודע איך מודדים את הדבר הזה, אבל...
זה ה-GPS.
אוקיי, היה די דומה למול המשחק מול טמפה ביי, שאז היה איזה C או משהו כזה, לא?
נכון, אז היה באמת C, הוא התרוצץ כמו תרנגולת בלי ראש במשחק.
בדיוק, אז עכשיו אני אומר שמול טמפה ביי, זה קרה מול קבוצת הגנה מדופלמת, שלאורך כל אותה עונה, הייתה קבוצה שהצליחה להפעיל לחץ על קווטרבקים, נתון הפרשר השלישי הכי גבוה ב-2020 של הגנת טמפה ביי, ופה קיבלת את ההפך המוחלט שלה. ריידרס, שהיא קבוצה שלא בדיוק יודעת לעשות את זה, הצליחה לגרום לפטריק מהאומס להיראות כמו, אתה יודע מה, אני הגדרתי את זה כמו למר ג'קסון, אבל לא מבחירה, לא מעמדה של כוח, כי למר ג'קסון עושה את זה במודעות, זה חלק מהשטנט שלו, שהוא מסוגל לברוח, וכך הוא יוצר דברים חדשים. פה זה היה ממש מאונס, ראינו את פטריק מהאומס, אני אומר, זה היה אפילו יותר מעניין מקצועי, זה היה כמעט עניין התנהגותי, נקרא לזה ככה.
מנטלי.
ממש, כאילו של אני... ככה אני מביע את המיוס שלי ממה שקורה מסביב, וזה באמת נראה כמו איזה רגע של קרח דק שנשבר.
אני אשווה את זה, אנחנו נגיע אחר כך למשחק של הניינרס, אבל מכיוון אחר, החוסר ביטחון והאיסוס אצל מהאומס, ברסיברים שלו, בקו התקפה שלו, גרם לו לזה שהוא לא הלך לריד הראשון שלו, והוא לא, גם כשמישהו היה פנוי, והיו איזה כמה מהלכים שהיו פנויים כבר בריד הראשון שלו, הוא לא שחרר את הכדור לחלונות קטנים שבדרך כלל הוא משחרר, וזה גרם לו להתחיל להתרוצץ, כי אין לו ברירה, כי ברגע שהוא עובר מהריד הראשון שלו, והקו התקפה שהחזיק גם במהלכים מסוימים, איזה חצי שנייה, אין לו ברירה, אלא להמשיך ולהתחיל לקנות זמן, תוך כדי סקרמבלס. וזה הבעיה, זה הבעיה העיקרית השנה, שהראש המערכת, במקרה הזה מהאומס, על המגרש, מאבד את הביטחון בשחקנים סביבו, ואתה רואה גם בשבועות הקודמים, שהוא הביע את הכעס ואת הזעם שלו על מה שקורה, ודיברנו על הקטע עם השופטים. אז התסכול ממשיך להצטבר, וככה זה נראה. זה בסופו של דבר מגיע ונראה על המגרש בתוצאה כזאת, בתוצר כזה של להתחיל להתרוצץ ולקנות לעצמך זמן כדי לשחרר את הכדור למישהו שאולי יהיה פנוי, שזה לא קורה בסוף.
אני רק רוצה להגיד לגבי משהו קטן, לגבי באמת העניין של הפסרה של הריידרס, שהם דווקא קבוצת הגנה טובה יחסית, הם פחות או יותר בשליש העליון, אולי במעבר בין השליש העליון לאמצעי מבחינת הגנת מסירה, אבל מהאומס העריך את המהלכים, והיה לו הזמן למסור שלו, מה שנקרא, עמד על 3.3 שניות, בהשוואה לממוצע שזה 2.8 או 2.9, הממוצע של מהאומס, זאת אומרת, הוא העריך את המהלכים, הוא יצא מה... זה נכון שהוא היה צריך להתרוצץ קצת יותר, אבל הוא התרוצץ.
זה לא היה מרצון אבל דור, זה נעשה
בצורה רע. ברור שלא מרצון, אני אומר, הוא מצא את הדרך אבל באמת הרסיברים שלו, או שלא היו פנויים, או שהיו פנויים והוא כבר לא סומך עליהם, יש שם משהו שבור, יש שם גם, היה עוד מהלך, שהוא היה מאוד, הוא היה מאוד... אופייני לדעתי לעניין הזה של מה עובר עליו, ותכף יגיע גם לעוד איזה סטטיסטיקה, שהוא יכל להשיג את הפרסט דאון עם הרגליים, והוא במקום זה ניסה לעשות איזה מין מסירה לוליינית כזאת, שלא פגע בכלום, ומהאומס בדרך כלל לא היה עושה את זה, מהאומס בדרך כלל לוקח את הפרסט דאון, הוא הולך על מהלכים מוצלחים, על סקסס רייט, מהיום הראשון שלו בליגה, כל השנים שלו הוא עמד על מעל 53 אחוזי הצלחה בכל מהלך, מה שמגביר בעצם את ההסתברות לנצח או להבקיע בסופו של דבר, והשנה הוא פחות, השנה הוא פחות מ-50 פעם ראשונה בקריירה שלו, הוא אמנם מאוד מאוד קרוב, 49.7, אבל בשבועות האחרונים, מה שאנחנו עכשיו, הרושם שיש לנו זה מהשבועות האחרונים בעיקר, הוא על, פחות או יותר על משהו כמו 45, שזה זה לא מהאומס. משהו קורה שם, מצד אחד, מצד שני, קבוצה שבורה, אורי אמר, עדיין חמישית או שישית בליגה. לרוע המזלה, בפלו מקום אחד מעליה, והולך לפגוש אותה כאמור כנראה בפלייאוף, וזה באמת... לא,
הם כרגע מקום שלישי, והם יפגשו בפלייאוף את מקום שישי, שזה בפלו.
לא, אני מדבר מבחינת פאוור רנקינג בליגה.
כן, פאוור רנקינג.
יש בליגה, פאוור
רנקינג. אני חושב ש... לגבי, אנחנו רגילים לחלק את האשמה ולהפיל את האנשים האחרים, זאת אומרת, זה קו התקפה לא טוב, הרסיברים לא טובים. אנחנו עושים את זה בעיקר בגלל ש... מהאומס כל כך הרוויח את הקרדיט, אבל אני חושב ש... ואנחנו אומרים, אוקיי, תמיד... אם קושי ניכר עליו, אז זה תמיד איזשהו שיקוף של קשיים אחרים. אבל יכול להיות שיש גם אצל מהאומס עצמו איזושהי בעיה שהיא לא תלויה, שזה לא רק נכון להפיל את זה על שחקני קו התקפה, על רסיברים. אני מניח שיש בליגה, לא כל קווי התקפה מושלמים, לא כל הרסיברים הם כולם רסיבר 1 בכל הקבוצות. מהאומס, יש פה אולי איזה משהו שהוא לא רק שיקוף של בעיות של אחרים, לא אורי?
כן, ברור, זה גם עליו מהבחינה הזאת, זה מה שאני אומר, כולם אשמים בזה. מהאומס מצד אחד, הרבה מאשימים את מט נגי ואת אנדרי ברדוויץ', עשה מהלכים, שלא טעמו את המצב של הקבוצה, כן, אתה אמרת את זה לפני כמה שבועות, שהיה ביטחון מוחלט אחרי השנה שעברה, שאפשר להמשיך עם השיטה הזאת, והשיטה הזאת עובדת, ואני עדיין מאמין שאפשר,
רגע, אתה לא היית מחזיק בביטחון כזה אחרי שלקחת בשנה ראשונה בטיירי קיל סופרמור?
ואני לא הסכמתי איתך אז, ואני עדיין, יש עדיין ביטחון בדברים מסוימים שנעשו, כמו הדרך שההגנה נבנתה.
בסוף הרסיברים, אני חושב שחוץ מוולדס קנטלינג, הרסיברים של קנזס סיטי, השכר שלהם הוא משהו כמו 14 מיליון דולר לעונה.
כן.
נו, איפה? איפה זה נמצא? באיזה עוד קבוצה יש דבר כזה? ועכשיו לא תגיד לי, עכשיו זה כתב אישום כשזה לא עובד, אבל כשזה כן עובד, זוכים בסופרבול, זה קסם. אז אתה אומר, בונה, וואו, איך הצלחת להרים קבוצה שזכה באליפות? שזה מה שאתה משלם, אז אם אתה משלם כל כך מעט לשחקנים האלה, יש לך יותר כסף לשחקני קו התקפה, שחקני הגנה, קווטרבק שלוקח כמה, 50 מיליון לשנה?
השאלה אם יש איזה המשכיות.
זה סוף הסיפור. לא, השנה הבאה זה כבר לא יהיה ככה.
בדיוק, אז אני אומר, כשהיה את זה בשנה שעברה, אז אתה אומר, אוקיי, אבל אם אתה רוצה לייצר המשכיות, ויש תמיד איזה כמיהה לדבר הזה, אז זה לא עובד, עובדה, שוב, לא היה מישהו שהצליח עדיין, אז אי אפשר להגיד שזה עובד.
מה שתביב אולי בעצם רוצה לשאול, אורי, זה האם אתה חושב שטי היגינס יהיה בשנה הבאה בקנזס סיטי?
אני אמרתי על מייק אבנס, אבל אני מאמר עליו כבר מתחילת העונה שיעבור בטרייד.
אבל יהיה מישהו בסדר גודל הזה.
אני חושב שכן, מה שראיתי במערכת הזאת לאורך השנים, הם לומדים והם מתקנים טעויות. ראינו אחרי מול טמפה, קו התקפה מחורר, תקנו ישר, היה אחד מקווי, גם השנה, אחד מקווי התקפה הטובים בליגה, עד עכשיו הוא היה מקום ראשון בצבירת סקים, כאילו, לטובתם, כאילו, אבל ופשוט בשבועות האחרונים, כחלק מהחוסר ביטחון של מאומס ושל מה שקורה סביב הקבוצה, אז הם צוברים סקים בכמויות אדירות. וכן, מגיע קרדיט לפסרה של הריידרס, הצליחו לייצר לחץ באופן מתמיד וקבוע, כן עוזר שגם דונובן סמית פצוע ווניה מוריס הטאקל מחליף אותו, יש שינוי והתאמות שחייבים לעשות, אני חושב שהמערכת תדע להתמודד עם זה, ולא יפתיע אותי, שוב, אני יודע שאני אומר את זה מהרגע הראשון שהתחלנו את הפוד, לא יפתיע אותי שגם אם הם יגיעו במצב הזה לפלייאוף, דברים כן יכולים להתחבר לניצחון, כי עדיין זה פטריק מאונס, ועדיין יש שם צוות אימון טוב מאוד, והם יכולים במרכאות להפתיע, ולתת ריצה לפלייאוף. יותר, כרגע זה נראה יותר ל-one and done, שוב, תלוי במאצ'אפ, כי גם זה יכול להשתנות, גם בפלו יכולים לא להגיע לשם ולהחליף את מיאמי, זה יכול להיות one and done, אבל גם באותה מידה זה יכול להיגמר בריצה, לא יודע אם לסופרבול, אבל ריצה של שתי ניצחונות בפלייאוף.
צריך להגיד מילה טובה על לס וגאס, שאנחנו נוטים זלזל במידה רבה בצדק, אבל ידידנו יריב צודק באמירה שלו, שבסופו של דבר, זאת יחסית הקבוצה המשתפרת של סוף העונה. הם נתנו כמה דברים טובים, שכולנו מרימים עליהם גבה, אבל...
תביב, זו קבוצה שהדבר, התסריט הכי אופטימי שלה, לא, זה בסדר. לסיים את העונה ב-8-9 אחרי שפיתרו את המאמן.
זה לא רלוונטי.
זאת אומרת, זה התקרה.
בסדר. אבל הנקודה החשובה פה...
זה לא רלוונטי אבל, כי מה שאני מנסה להגיד זה שזה, כשאתה לא בתחרותיות, אתה יכול להרים ידיים כמו הצ'ארג'רס, ולא לראות כמו כלום ושום דבר. לעומת זאת, לס וגאס התחילו את העונה קטסטרופה, וחוץ מכמובן הניצחון על דנבר במחזור הראשון, שזה כמובן בילד אין באירוע, אבל מעבר לזה הייתה העונה נוראית, ואז פתאום, out of the blue, גם פיתור, גם זה, גם זה, גם הכל ביחד, ופתאום יש שם משהו שזה לא יהיה סופרבול, זה לא יהיה קרוב, זה לא יהיה פלי אוף, אבל יש שם משהו שנעים לראות, יש פוטבול.
צריך להגיד שהיה שינוי בתוך האווירה, ואנטוניו פירס, מבחינתי לפחות, למרות שאני לא חושב שמרק דייביס ילך עם זה, קנה לעצמו מקום בתור מאמן.
כן, כמו ביסאצ'יה שאלה אותם לפלייאוף וזה?
בדיוק, אותו דבר.
זה לא המשיך.
הוא לא המשיך, זאת הבעיה. זה למה אני מוטרד מזה שמרק דייביס לא יעשה את המהלך הנכון, אבל אנטוניו פירס עשה מהלכים נכונים, שינה את האווירה בקבוצה, הם מאמינים בעצמם, הם ניצחו עם קווטרבק רוקי, שהרסיבר מספר אחד שלך תופס תפיסה אחת לארבעה יארד.
שוב, הוא לא השלים מסירה, בשלושת הרבעים האחרונים, זה סטטיסטיקה מפגרת. אין לזה אח ורע. זאת אומרת, אתה עם סטטיסטיקה כזאת מפסיד לשיקגו, לא מנצח את קנזס סיטי.
זה היה משחק מוזר אבל, בלי קשר.
ראינו משחקים כאלה, אבל שקבוצות ניצחו רק עם ריצה, ראינו את ניו יורק, את ניו אינגלנד עושה את זה לבפלו, ראינו את גרין.
אבל מאוד נדיר.
אבל זה כן, אבל זה גם אפילו לא רק עם ריצה, כי אני חושב שכל דבר שקרה פה עם הכדור אצל לס וגאס, כאילו לא היה, גם באמת שני
הטאצ'דאונים,
זה שתי החזרות עיבודים לטאצ'דאון.
ככה קנזס סיטי מפסידה השנה.
כן, לא, אבל זה כאילו מוריד, זה כאילו מנקה את ההתקפה של קנזס סיטי, כאילו בכלל, כאילו מנקה את קנזס סיטי, כי אתה אומר, טוב, נו, שני אירועים נקודתיים שהוחזרו, בלי זה, הם מנצחים...
זה המצחת אבל.
לא, אבל הם חולים את זה.
אוי, הרינו קרן ועשינו חילוף ונכנס הגול.
טוב, אתה זורק פה קטנות, אביב. אבל...
זה המשחק, מה?
המשחק נגד סינסינטי בשבוע הקרוב, חשוב לשני הצדדים, בעיקר יותר לסינסינטי. אורי, אתה חוזה שם הסתבכות או ש...
כן, אני השנה חוזה הסתבכות בכל משחק.
רגע, נגד הצ'ארג'רס במחזור האחרון, הסתבכות?
זה ינצחו את המשחק הזה, כי אין להם ברירה. אז נגמר הסיפור,
מה?
אבל אני חושב שהם אמורים, כבר אי אפשר לדעת, אמורים לנצח גם את סינסינטי, למרות שבראונינג יעשה להם בעיות. לך תדע. כן, הסתבכות יכולה להגיע בקלות.
אז בואו נדע עוד משהו, וזה את המשחק שהיה אמור לפתוח את הפרק הזה, אבל פשוט לא עמדתי בפיתוי, ורציתי לשמוע את אורי מבכה את מר גורלו, והוא לא קיים את התפקיד הזה, אורי, אתה אמור להיות קצת הרבה יותר פסימי ממה שהיית.
כי אני מסתכל על זה בעיניים מפוקחות, אין מה לעשות.
אל תהיה מפוקח, אורי. בולטימור מנצחת 33-19 את סן פרנסיסקו, מאזן הטוב בליגה 12-3, למר ג'קסון עם 252 יארדים, שני טאצ'דאונים, ברוק פרדי. בעצם לא, סם דרנולד עם 8-14 טאצ'דאון ואינטרספשן. רגע, מה קשור סם דרנולד? אז הוא החליף את ברוק פרדי ברבע הרביעי אחרי שפרדי נפצע, אבל לפני שהוא נפצע הוא מסר ל4 אינטרספשנים. קריסטיאן מקאפרי 103 יארדים לקרקע, לא משנה לאף אחד במשחק הזה. ובולטימור מנצחת את המשחק שהוא מפתיע אותנו אולי קצת יותר מדי, בהתחשב בזה ששתי הקבוצות היו במקום הראשון של החטיבה שלהן ונשארו שם, אבל לא ציפינו לכזאת התרסקות של פרדי, לכזאת דומיננטיות הגנתית של בולטימור, לכזאת עליונות של למר ג'קסון מול ההגנה של סן פרנסיסקו, אבל אני רוצה לפני שנגיע למובן מאליו, לנסות קצת להכניס פרופורציות או להציג איזושהי אמת אלטרנטיבית. אז נכון שזה היה מאוד מרשים מהצד של בולטימור, אבל 4 עיבודים זה לא משהו שיקרה בכל סיטואציה, 2 העיבודים האלה, נכון שיש איזושהי פעולות אקטיביות, כדור שנעדף על הקו, שמירה מאוד צפופה על קיטל, אם אני לא טועה, באינטרספשן השלישי, ועדיין זה דברים שאיזשהו מין חסד של מקריות, שניתבו את הכדור ישירות לידיים של שחקני בולטימור, זה לא יקרה ב4 מ5 משחקים אחרים, שבהם ימסרו אותן מסירות בדיוק. עדיין, במחצית הזאת, עם 3 עיבודים, לעומת 0 של בולטימור, הסתיימה ב16-12 לבולטימור, וכדור בידיים של סן פרנסיסקו. זאת אומרת, המשחק, משהו במשחק, במחצית הראשונה, היה מספיק דומיננטי לצד של סן פרנסיסקו, כדי לשמור על זה מאוזן, למרות 3 אינטרספשנים. וזה, ראינו שכל הטאצ'דאונים של בולטימור במשחק, הגיעו או בעקבות אינטרספשנים, או אחרי הפאנט שהוחזר גם עם הפאול 40 יארד. ההגנה של סן פרנסיסקו הצליחה להתמודד, עד כמה שאפשר להתמודד עם התקפה של בולטימור, הצליחו יחסית לעצור ולעכב את הריצה. תלמר ג'קסון, הם לא הצליחו יותר מדי לעצור, אבל כנראה שאף אחד לא יכול לעצור. אני חושב שמאחורי...
אתה טועה, השופט הצליח לעצור.
השופט, אגב, זה
תודה, לגמרי... לך!
לגמרי סעיר להזזל, כי בוא נגיד...
זה על המר, אני סתם...
זה על איפה לברוח.
אבל מי שלא ראה את הפרצוף של השופט, הוא ראה את המוות. הוא ראה את זה, רואים את זה. הוא ראה.
יכול להיות יותר גרוע, יכול להיות שם פירס או משהו כזה. בוא נגיד שיחסית למשחק שהיה בו 21 הפרש לבולטימור ברבע הרביעי, לא כזה נורא מבחינת סן פרנסיסקו, כמו שאני תופס את זה. מישהו רוצה לסתור אותי?
בהחלט.
ברור.
תסתור אותי.
אתה רוצה, תביב, אתה רוצה להתחיל?
לא, תתחיל, כי אתה מדבר מקצועית, אני סתם פשוט...
אז בואו תתחיל אתה.
זה פשוט קשקוש, הם ניצחו. זה קשקוש.
ברור שהם ניצחו.
לא, אבל מה זה 4, כל משחק מתפתח אחרת זה ברור. כל משחק, כל כדור יכול ללכת, בגלל זה הוא בעלי, הוא קופץ לכל מיני כיוונים, ותמיד יש שם מישהו שיתפוס אותו, וזה המשחק. מצד שני, העליונות הזאת היא שאתה יכול להגיד שזה סן פרנסיסקו עשו יותר טוב, כי הנקודות, זה, כל זה בסופו של דבר לא נותן כלום, כי המרחק היה מספיק רחוק כדי ש, מבחינת ההפרש נקודות, כדי שהם יהיו מאוד רגועים גם בסוף
אני
של
לא המשחק. אני לא טוען שזה אצופלי המשחק הזה, והוא יכול היה בקלות להסתיים גם במשחק של פרנסיסקו.
כל פעם אתם באים אליי להצדיק את המפסיד, לא קורה, יש מנצח אחד במשחק, ובמקרה הזה זה בולטימור, והם היו יותר טובים,
בוודאי, זה אני לא
אמרתי את זה. בכל דבר, לא כמעט בכל שלא. דבר, ובפעם הבאה שהם ייפגשו, אני אגלה לך סוד, זה משחק חדש לגמרי, והכל יכול להיות, כי שתיהן קבוצות מצוינות, צריך לראות אם סן פרנסיסקו יחזיקו מבחינת הפציעות, וכל הדברים האלה שקורים להם תמיד בסוף העונה, אבל בגדול בולטימור נראים מעולה, ודור תמיד מדבר על הסטטיסטיקה, אז אני אגיד, בסוף המספרים האלה כנראה לא ישקרו, הם כנראה כרגע הקבוצה הטובה ב-NFL.
הם כנראה הקבוצה הטובה ב-NFL, בגלל, והסיבה שהם ניצחו זה בגלל איש אחד וההגנה שהוא מחזיק, מייק מקדונלד, קרא באומנות את המשחק הזה מול סן פרנסיסקו, ואם תשמע את הרעיונות גם שלו וגם של השחקני ההגנה אחרי המשחק, הם אמרו, אנחנו באנו כדי לפגוע בנקודה הכי חלשה של סן פרנסיסקו, וזה ברוק פרדי. הם ידעו שאם הם יוכלו להגיע אליו ולהיכנס לו לראש, המשחק יראה אחרת. סן פרנסיסקו בנויה בהתקפית, כמו כל השנים אצל קייל שנן. הם רוצים לתקוף את ההגנה between the numbers, באמצע המגרש בין המספרים. העניין הוא שהרייבנס כמאצ'אפ בנויה באותה צורה הגנתית. יש להם את השחקנים בדיוק במרכז המגרש, כדי למנוע את המהלכים הגדולים. עכשיו, ראינו בדרייב הראשון, מה קייל שנן בא עם תוכנית, לתפעל מה שנקרא, ולהכניס את קיטל, כראו את המאצ'אפ שלו מול מרקוס
וויליאמס. הוא היה גדול אבל.
מול מרקוס וויליאמס, בתחילת המשחק. משם מייק מקדונלד לקח שינוי כיוון, הוא שיחק הרבה יותר זון, הבליצים שלו באו מבחוץ דווקא, כדי להגיע, וככה הגיעו גם שני אינטרספשנס, מבחוץ, ויש להם שחקן באמת באמת, אנחנו דיברנו עליו כל העונה, קייל המילטון הוא משהו, תופעה שלא יאמן, רק האינטרספשן השני, גם האינטרספשן הראשון נדבר עליו עוד מעט, אבל האינטרספשן השני, שימו לב, הוא היה לרצפה בגלל עבירה שעשו עליו על הצ'ופ בלוק, קם, כן היה שם כיסוי טוב שעזר והכדור קפץ עליו הידיים, אבל לא ויתר על המהלך, גם במהלך באינטרספשן הראשון, הוא קורא נהדר את פרדי, כן, פרדי שם...
רגע, יש לי אורי, יש לי שאלה בסוגריים, כן. תגיד לי, פרדי לא יכול היה להבין, הוא היה מצופה שיבין בזמן אמת, שהפאול הזה הוא של מקפרי, ואז בעצם אין ממש טעם להאריך את המהלך הזה?
כן, זה טעות לגמרי, זה היה אוקיי. ברור שזה היה עבירה, הדגלים נזרקו מאחוריו. שוב, יש הרבה קוטרבקים שעושים את זה, הם מסתכלים ויודעים בדיוק מה העבירות, החכמים, הקוטרבקים.
כאילו אפשר להגיד שיש טעם אולי להמשיך את זה, כדי לייצר עבירה של אופסט, בצד שני, אבל...
לפעמים אתה מנסה, כאילו אתה לומד שאתה חייב לעשות ולייצר משהו. אני מבין כאילו את הרצון שלו. אבל פרדי היה אססן, קיבל החלטות לא טובות, קרא לא נכון את ההגנה, ו... ועם כל הכבוד לזה שהיה איזשהו טרנד להפוך אותו ל-MVP של הליגה, זה לא. זה היה מקפרי בעיניי, בראש ובראשונה, ולמר, אולי טריקי לפני שהוא ירד ונפל מתחום ה-2000 יארד, אבל, ועכשיו הוא לא יכול להגיע על זה, אבל...
למה אתה נותן אותו עכשיו?
למר. אין מה לעשות. אנשים מסתכלים, המצביעים, אני מסתכל מי המצביעים, ועל מה מסתכלים, ויש recency bias, כאילו מסתכלים על המשחקים האחרונים, מול יריבה בטופ, אז אתה מסתכל, ניצחת את אחת ההגנות הטובות בליגה, השמדת אותם, ונתת מהלכים, ובאמת, אתה מסתכל על ההיילייטס, איזה מהלך זכור מהעונה, וללמר היו כמה כאלה, היה לו את המסירה ללייקלי, מול מי זה היה? שמשהו מסתובב ומוסר...
ג'קסונוויל עכשיו.
מול ג'קסונוויל, נכון, לפני שבועיים זה היה. והיה לו כמה מהלכים במשחק הזה,
הריצה של ה-31 יארד,
31 יארד, והיה לו את הריצה,
המסירה
מסירה גם במשחק הזה הוא רץ, גם מהלך הזה.
כן, כן, לא, זה מה שניר אומר, במשחק הזה היה לו ריצה שמאלה, והוא מוסר ימינה, והארגרייב שרדף אחריו, אפילו לא הבין שהכדור עובר סנטימטר מעל הראש שלו, היו לו כמה וכמה מהלכים מדהימים.
הוא תמיד היה מצוין, שהוא מצליח לצאת מהפוקט, אבל... עכשיו מה שקורה זה שהוא יוצא מהפוקט ומוסר. זאת אומרת, אנחנו ראינו את ג'קסון מסיים את המחצית הראשונה עם 27 ניסיונות מסירה, והכל מול הגנה, שאתה אומר, אוקיי, הגדאי אולי בנויה להבליט את היתרונות של בולטימור, שהם דווקא יתרונות בריצה, כי ראינו אותם שבוע שעבר, קלים איזה 230 יארד על הקרקע מאריזונה, זאת אומרת, קבוצת הריצה הכי טובה בליגה, בולטימור אולי ככה הגיוני שתתקוף את סן פרנסיסקו, אבל לא. היא ניצחה אותה דווקא אולי בפורטה הכי גדול של הגנת סן פרנסיסקו, וזה הרביעה הקדמית.
הם לא אותה קבוצת ריצה דבר ראשון, ברגע שהם איבדו את קיטון מיטשל.
נכון.
זה מאוד משפיע. דבר שני, הם ראו שהם יכולים, דבר ראשון, אני חושב שסן פרנסיסקו עשו טעות, כל פעם שפרד וורנר היה, הם לא יכלו לעשות את זה כל הזמן, אבל כשהם הביאו אותו בבליץ, דרך אחד הגארדים, למר, זה גם הוביל לסייפטי, והיו עוד כמה מהלכים במחצית השנייה שזה הפריע ללמר, והוא לא ידע איך להתמודד עם זה. לא תמיד הוא הצליח לצאת מחוץ לפוקט. ככה שיש דברים שעבדו להגנה הזאת, וראינו, זה למה זה גם נשאר צמוד במחצית הראשונה. זה היה מצ'אפ מאוד מעניין ומרתק, שמעניין אותי מאוד לנתח את זה עוד יותר לעומק שיצא הוידאו של ה-All 22, אבל אין מה להגיד. כרגע בולטימור יותר טובה, אני עדיין רואה חורים אצל בולטימור, אני לא בטוח שב-AFC הם יוצאים כפייבוריטים, במיוחד אם הם פוגשים את הבילס.
כן, בולטימור נגד בפלו, גמר ה-AFC, אתה הולך על בפלו?
אני נשארתי עם האימור שלי מתחילת העונה, בפלו נגד ניינרס. כן,
דור, אתה רוצה להצטרף ולהגן על ברוק פרדי?
בשמחה.
יאללה.
אני חושב ש... קודם כל קראתי היום את הטור שלך, המעולה, כרגיל, ואני חושב שאנחנו בדיוק, אנחנו חוזים פה במה שכתבת שם, זאת אומרת, מגיע ברוק פרדי, סיבוב 17, פתאום הוא משחק לייטס אאוט, משחק מושלם, כמעט כל משחק, פה ושם יש נפילות וכל מיני דברים כאלה, אבל בסך הכל הוא משחק מדהים, היארדס לאטמפט שלו זה 9.9 עד המשחק הזה, לא כולל המשחק הבוקר, מה שנקרא, וזה מן הסתם טיפה ירד עכשיו, אבל זה נתון פסיכי, זה נתון שהוא off the charts ברמות כאילו אחרות, וזה לא שהוא לא מסר, הוא מסר, זה נתון עדיין שמתייחס לאיזה 400 מסירות, ופרדי עד עכשיו תפעל את התקפת הניינרס ואת ההתקפה של קייל שנהן בצורה מושלמת, ובגלל זה דיברו עליו בתור מועמד ל-MVP, יכול להיות, אגב, אני לא בטוח לגמרי שהשם שלו ירד מהרשימה, זה היה משחק, יכול להיות, אני באמת, אין לי שום תחושה לגבי ההצבעות.
ברגע שאתה, יש לך מין, זה לא סתם, אתה יודע, משחק גרוע מול אריזונה, זה משחק שהוא מחוץ לסקאלה בתזמון הכי גרוע.
נכון.
בפריים טיים, אנשים...
כן, זה כאילו לעלות באירוויזיון ולהחליק על הבמה, כאילו, עכשיו הולך תזכה.
במשחק שמבחינת, למשל נתוני DVOA...
אילון עשתה את זה באוסקר, לדעתי, החליקה במדרגות.
מי?
אבל היא כבר זכתה מקודם, נראה לי, לא?
כן, אתה צודק, אבל עדיין, פדיחה זה פדיחה, בואי נזכיר לה את
זה. זה המשחק השני בטבעו, באיכותו, מבחינת DVOA, ב-40 השנים האחרונות, המשחק הראשון הוא המפגש בין הקולטס של מנינג לפטריוט של בריידי ב-2007, כשהם באו שניהם למשחק, שתי הקבוצות הגיעו למשחק הזה בלתי מנוצחות, זה המשחק השני הכי טוב באיכותו, ובהחלט במה אדירה, הכרה היה משהו עם, שוב, לא ניכנס לפסיכולוגיה של השחקנים, כי אנחנו באמת אין לנו שום מושג, אני לא יודע מה, אני רק יכול להגיד שמצפייה באינטרספשן הראשון, זה היה מהלך שהיה יכול לקבע את פרדי כ-MVP, אם הוא היה מוסר את הכדור חצי שנייה קודם. הוא לקח את קייל המילטון הצידה עם העיניים, שמר אותו בצד ימין של המגרש, והיה צריך למסור לדיבו בלי להשתעות, בלי לחכות. הוא לא עשה את זה, הוא השתעה, רואים את זה, פשוט רואים שהוא משתעה את הרבע שנייה או החצי שנייה הזאת, ואז היד שלו היא לא מספיק חזקה בשביל להביא את הכדור מספיק מהר למקום הזה, הוא לא היה צריך להשתעות, ורואים את זה תמיד, יש את הקיובי סקול ביוטיוב, שמראה תמיד את פרדי, איך הוא מוסר בזמן, ומוסר למקום הנכון, ומוסר לשחקן שיהיה פנוי, גם פה הוא היה צריך פשוט למסור בלי להסתכל, לדעתי הוא היה צריך למסור בלי להסתכל, והוא עושה את זה לפעמים, הוא סומך על השחקנים שלו, ראינו את זה גם במשחק הזה עם היוק, הוא סומך על השחקנים שלו, על דיבו, על היוק, על קיטל, בטח על מקפרי, והוא עושה את זה, ובמשחק הזה, במהלך הזה הספציפי, הוא לא עשה את זה. אם הוא היה עושה את זה...
הוא עשה הרבה טעויות באינטרספשן הזה, זה לא היה רק זה, הוא לא הזיז מספיק את קיילי המילטון, הוא חזר מהעיניים שלו.
קיילי המילטון מספיק, הוא פשוט נתן לו מספיק זמן לחזור, קיילי המילטון ממש היה בצד. אם זה היה אהרון רוג'רס, זה היה טאצ'דאון, חד משמעי, כי גם הכדור שלו היה יותר מהיר.
בסבתא היו גלגלים, אבל אין לו את הזרוע, הוא יודע את זה מלכתחילה, אתה יודע.
בסדר, עדיין, החצי שנייה שהוא השתעה, הייתה מספיקה. אין פה בכלל שאלה, גם דיבו חיכה לכדור, דיבו נעצר, ופשוט נעמד וחיכה לכדור. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד פה זה דבר כזה, היה משחק שלדעתי הניינרס היו צריכים, אם הם היו רוצים מאוד מאוד לנצח אותו, היו צריכים לבוא למשחק הזה עם תוכנית של משחק ריצה, הם לא עשו את זה, הם הלכו על, דווקא על משחק מסירה, ודווקא כשהרייבנס לא מעמיסים יותר מדי את, את האמצע, לא מצופפים יותר מדי את ההגנה, אלא להפך נותנים להם ככה יותר... נותנים להם יחסית לרוץ, ועדיין הניינרס הלכו על המסירה, ובסדר, זה מה שקרה בסופו של דבר. שוב, הייתה האינטרספשן שעשו את העבירה על מקפרי, הוא לא צריך לזרוק את הכדור החוצה, לא היה לו, זה היה סתם שטות להמשיך להתרוצץ שם ולנסות לעשות משהו. ואחר כך כבר הדינמיקה של המשחק השתלטה וכל הדברים האלה, אבל אני בהחלט חושב שהוא נותן עונה מצוינת, הוא משחק מעולה, הפסיד לרייבנס, והרייבנס דרך אגב,
הפסיד ל-MVP,
יכול להיות, למרות שאני נותן, אני מעדיף לתת את ה-MVP לג'וש אלן או לפטריק מהומס, אני חושב שהם עושים יותר לקבוצות שלהם, מאשר... שוב, אני לא מתעסק, אין לי שום תחושה של איך יהיו הצבעות בסוף, אני מסתכל על המספרים, ואני רואה מי עושה יותר עבור הקבוצה שלו, וכרגע זה, אני חושב, ג'וש אלן מוביל.
אתה לוקח את הגישה האחרת של מה זה ההגדרה של MVP.
בדיוק, אני...
אבל זה לא מה שאנשים מסתכלים על זה, יש איזה...
אני רוצה, רגע, שנייה, לפני שאנחנו נעבור למשחקים הבאים, רק לנסות לסכם עניין פרדי ברמה קצת יותר רחבה, מעבר למשחק הזה. לא יכול שאנחנו קצת מחכים מעבר לפינה, לפעם הראשונה שהדבר המוזר הזה שנקרא... מיסטר אירלוונט שעלה לגדולה, יפשל וכאילו יחזור למקום שראוי לו, לאחד ב...
לא, למה?
לא, 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 הפוך, הפוך.
לא, ממש לא.
הפוך.
למה?
כי זה הסיפור הכי אמריקאי שאתה יכול לתת.
לא, בסדר, אבל אני אומר שיש תמיד איזשהו, כל משחק גרוע שלו, תגיד, הנה.
בהחלט, אני אגיד לך, אני רוצה להגיד פה משהו.
הנה, תפסנו אותך, אתה לא בכלל, כי יש לנו איזושהי בעיה לתפוס את הדבר הזה, שנקרא
מישהו שהגיע... זה נורא ישראלי, מה שאתה אומר.
אוקיי, אני ישראלי. מישהו שהגיע...
לא, זה גם אמריקאים עושים את זה, גם הסקיד בייליסים והזה עושים את זה.
מישהו שהגיע ממקום שמערער על כל הקונספט הזה בכלל. אנחנו אוהבים סדר, אנחנו אוהבים שהעולם שלנו מסודר, אנחנו רגילים לאיזושהי קורלציה בין המקום שבו נבחר מישהו לאיכות שלו, ופתאום פה מגיע מישהו ושובר לגמרי את כל המוסכמות האלה. אז נכון שמצד אחד שזהו טוב, אנחנו אובר חוגגים את זה בתור איזה סיפור, סינדרלה, כמו שאמרת, תביב, מאוד אמריקאי. אבל כשזה לא מצליח, ולא עלינו יותר מדי דוגמאות כאלה, אבל אתמול קיבלנו דוגמה כזאת, אז זה כאילו, נו, אפשר לגחך עליו יותר עם משהו מבקרים משהו אחר.
עושים את זה לכל אחד, עושים את זה...
לא, כי הוא כאילו אאוטסיידר, אתה מבין? אתה כאילו נכנסת לסיבה שאתה...
אני אגיד את מה שאמרתי.
שנייה, תן לי שנייה, תביב. עשו את זה לריין ליף, שהוא נבחר בשנייה בדראפט, חיכו לו לנפילה שלו. עשו את זה, נתנו את הקרדיט לבריידי בהתחלה שהוא הגיע בתור שחקן צעיר בבחירה 199. אובייקטיבית, אם מסתכלים על זה, הוא הקווטרבק הפותח של הקבוצה במקום הראשון ב-NFC, אוקיי? אי אפשר להסתכל על זה אחרת. ולא חיכו לנפילה שלו, הוא פשוט לא מספיק טוב כדי לקבל את תואר ה-MVP. זה ככה אני מסתכל על זה, אני לא יודע איך אחרים מסתכלים על זה.
יש עוד נדבך, והוא כן נדבך חשוב. קודם כל אני אגיד את מה שאמרתי בשבוע שעבר, ואני עומד מאחורי ההצהרה הקודמת, למרות את המשחק המצוין בשבוע שעבר של פרדי, ואיש הוא בחור מעולה, והוא שחקן אדיר, שיכול להיות שבשנה הבאה הוא יהיה MVP. כרגע הוא עדיין לא שם, מהרבה סיבות בעיניי. אחד הסיבות המרכזיות לזה זה העובדה שהוא משחק בקבוצה כל כך טובה, שיש בה לפחות שלושה MVP נוספים על המגרש. ולדבר הזה יש משמעות שבאים לבחור. כי MVP צריך להיות משמעותי באופן בולט לקבוצה שלו. ופרדי הוא לא. הוא מעולה, יש לו את המספרים, הוא בחור נחמד, הוא מתלבש גרוע, והוא עדיין, הוא עדיין לא קשור לזה שהוא ה-most valuable player, אפילו בקבוצה שלו. אז איך הוא יכול להיות ה-MVP של הליגה בכלל?
בוודאי שהוא ה-most valuable player בקבוצה שלו.
לא, אני לא חושב, אני חושב שמקפרי יותר
טוב.
אם יש לך שם, גם כמה שיש לך את הרץ אחורים הכי הרבה ירדים, ואת הטייטנדים הכי הרבה ירדים לטייטנד, ואת הרסיברים הכי הרבה ירדים למהלך של רסיבר, ודיבו סמואל עם הכי הרבה ירדים אחרי תפיסה בכל הליגה, נכון שכולם שם חדי קרן, אוקיי? ועדיין, באמת, כמו שאורי אמר עכשיו, בחצי מילה, אז הוא הקווטרבק.
אבל אני אגיד משהו, אני אגיד משהו על זה, סם דארנולד, נכנס אתמול ונראה טוב מאוד בקבוצה הזאת.
נו, באמת, איזה מין... איזה מין...
גם אתה נראה טוב שם.
לא, אבל איזה מין טווח דגימה זה...
הוא נראה טוב עד שהוא לא נראה טוב.
דרייב וחצי בסוף משחק שכבר הוכרע.
נכון, אני מסכים. דרך אגב, לסם דארנולד, אם דיברנו, יש זרוע יותר חזקה, הוא היה מצליח להשחיל את הכדור ל...
זה נכון, אבל אני רוצה... הוא לא היה רואה,
הוא בכלל לא היה רואה את סמואל שם.
אני רוצה... בדיוק. היה רואה משהו.
היה רואה חישדים, כן.
משהו באדום, אבל...
רוחות. אני רוצה להתייחס בדיוק לנקודה שאמרת. אני בתחילת השנה עשיתי איזשהו תרגיל חשבוני, והראיתי שפרדי עם כמות הזריקות שהן מה שנקרא אינטרספטבול, או ניתנות לחטיפה שהוא מוסר, הוא יכול להגיע למשהו בין 20 ל-30 חטיפות או אינטרספשנים בעונה, רק אם הוא יחטף באופן, כאילו בכמות ממוצעת, אפילו לא בחוסר מזל מטורף, רק אם הוא יחזור מה שנקרא לנורמה. ובאמת חיכיתי לנפילה שלו, כי רציתי לראות את קייל, התקפה של שנן, של קייל שנן עם קווטרבק כזה, כמו שתביב רוצה, שהוא באמת סופרמן כזה, שיכול לעשות הכל. רציתי מאוד לראות את זה, ביאס אותי נורא שהם לקחו את פרדי בסוף, וחיכיתי לנפילה שלו, מודה ומתוודה. ואז מה שקרה, זה שממשחק למשחק, הבחור פשוט שיחק מעולה, והגיע למספרים דמיוניים, מבחינת יעילות, מבחינת איכות, מבחינת האופן שבו הקבוצה, ההתקפה הזאת, היא פשוט מפרקת את הליגה. אז שחקן שנה...
עד בולטימור.
לא, שחקן שנה שנייה, שאפילו לא שיחק שתי עונות מלאות, והיה לו משחק אחד גרוע. מה קרה?
לא נכון, היה לו יותר משחק אחד גרוע, זה לא נכון.
היה לו שני משחקים גרועים, לא משנה. מה קרה? מה קרה?
לא קרה כלום, רק שלמר יותר טוב, זה הכל. לא קרה שום דבר.
אנחנו נדבר על זה
בפברואר,
כן, בקצרה.
לא, זה ממש בקצרה. יש סיבה אחת שהוא נכשל אתמול ברוק פרדי, הוא היה קווטרבק שלי בקבוצת פנטזי שלי בחצי גמר, בגלל זה זה היה...
אה, זה אתה?
וואי וואי, איזה אפקט פרפר השקת פה, אורי.
לא, שלא יבואו להרוג אותך עכשיו.
אנחנו נעבור למיאמי, שם מיאמי מנצחת 22-20 את דאלאס. אנחנו ניתן פה כמה מספרים, אבל זה יהיה לא רלוונטי, כי המספר היחיד שחשוב זה ג'ייסון סנדרס עם 5 שערי שדה, 3 מהם מעל 50 יארד, מנצח את המשחק על הבאזר לטובת מיאמי, שעולה ל-11-4, וביום ראשון הקרוב, בשעה 8 בערב שעונכם, היא תתארח בבולטימור. למשחק שמנצחת בו, תהיה במקום הראשון ב-FC לפני המחזור האחרון. עכשיו, אנחנו נדבר על המשחק הזה במפגש באמת בין שתי קבוצות שהיו צריכות אחת את השנייה, והיו יכולות להשתמש אחת בשנייה בשביל להוריד איזשהו קוף מהגב. מיאמי לא ניצחה אף קבוצה מאזן חיובי עד המשחק הזה. דאלאס הפסידה בשלושה מתוך ארבעה משחקים מול קבוצות מאזן חיובי, וקיבלה בראש בכל פעם שיצא מחוץ הבית שלה פגשה קבוצה רצינית. ובעצם לשתיהן הייתה הזדמנות פה לנצח מישהו במשקל גבוה. יצא שזה מיאמי בחוץ, אני חושב שגם דאלאס הרוויחה עם פה קצת, עם הדרייב האחרון של דאק, ובכל זאת, מיאמי ניצחה את המשחק הזה, מפגש בין שתי התקפות הכי טובות בליגה, לפחות ברמת הנקודות. היה מצופה שהאליין היה 49.5, חשבתי שהוא יהיה הרבה מעל זה, זה לא יצא, ואני זוכר שבדרייב הראשון של מיאמי, אחרי הפאמבל של דאלאס, הגענו למצב שדון רביב 13 יארד, צריך לבעוט מ-57 יארד, או להרחיק את הכדור, ומקדניאל מחליט שהוא נותן לבועט שלו לבעוט, הבועט שלו נשלח ל-57 יארד, מקום שמנו מעולם לא הכניס את הכדור בין הקורות, והוא עשה את זה. אני זוכר, אני אמרתי לעצמי בזמן אמת, למה לעשות את זה בעצם? מה הכוונה? האם שווה להסתכן שבועט בינוני כמו סנדרס, שיש לו פחות מ-50% מהטווחים האלה, מהטווחים שמעל 50 יעד בשלוש שנים האחרונות, יצליח להכניס שער שדה, ומה תשיג מזה? שלוש נקודות כדי לנצח קבוצה כמו דאלאס עם ההתקפה שלה, שזה משחק שכנראה יוכרע בסקור מאוד גבוה, שבעצם אם אתה מחטיא, הכדור עובר לדאלאס בעמדה מאוד מאוד גבוהה, בעמדה מאוד טובה על המגרש. בסוף מה קרה? סנדרס הכניס מ-57, אחרי זה כבר תפר עוד שני כדורים מ-54 ו-52, ומיאמי ניצחה את דאלאס, עם טאצ'דאון אחד בלבד, משהו שנחשב כמו מדע בדיוני לפני המשחק הזה, לא אורי?
סוג של. כן.
אתה היית שולח את הבועט?
אני חושב שכן, לאור הסיטואציה לאיך שהמשחק התפתח, כן.
הוא לא התפתח, זה התחילת המשחק.
לא, אתה אומר בהתחלה?
כן.
בהתחלה? לא, בהתחלה לא.
הוא מתחפף בשבועות האחרונים, ממש אבל. הוא מקבל החלטות מוזרות, וחלקם מצליחות לו וחלקם לא.
פשוט חשבתי, אני מסתכל על זה אולי ברמה שהיא קצת, לא יודע, מתקדמת מדי, או לא מתקדמת בכלל.
הוא מנסה לעשות משהו שאף אחד אחר לא עשה.
אני ניגש למשחק, אני אומר, הרווח הוא לא גבוה מספיק, הסיכון הוא גדול. זה לא משחק שמנצחים בשערי שדה, אוקיי? זה לא עכשיו איזה קרב אגרוף כזה בשלג בינואר, אתה אומר, יגמר פה 9-6, אני לוקח כל הזדמנות, אני אנסה שער שדה שם, זה יותר מטאצ'דאון. זה לא המקרה. אבל שיחק לו, הוא בנה לו את הביטחון תוך כדי תנועה מההתחלה, והוא הרוויח את הגיבור של המשחק הזה.
שוב, אני תמיד אומר במקרים האלה שהם רואים דברים שאנחנו לא רואים, אולי אנחנו רואים אצלם קצת יותר בגלל ה-hard knocks in season, שקצת מי שעוקב זה נחמד מדי פעם, אבל הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים, והוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים, אולי זה שטייריק חזר מפציעה, נכון, סיים עם 99 יעד, והיה להם דרייב אחרון טוב, פן מול הגנה שיודעת להפעיל לחץ מול קו התקפה, שאנחנו יודעים שאחריה חצי שנייה הראשונה מאוד מתקשה. כן, אני לא יודע אם ספציפית אני הייתי לוקח את ההחלטה הזאת, אבל שוב, אני לא נמצא איתם באימונים כדי לדעת מה קורה שם. המשחק הזה...
רוב המאמנים לא היו הולכים על זה.
כן, לא...
זה לא החלטה הגיונית, יש שם משהו שהוא אחר.
אני חושב ש... מה שכן ראינו מעבר לבועט, ברמה של מיאמי במשחק הזה, שהם הצליחו לעשות פחות או יותר מה שבאפלו עשו לדאלאס, ולהגיע לפרסקוט ולהלחיץ אותו, רק שפה היה טיפה יותר טוב מה שהוא היה בשבוע שעבר. טיפה הרבה יותר טוב.
הנה עוד MVP שירד מגדולתו.
למרות שהביא פה משחק טוב. אבל שוב, הלחץ והיכולת של קו ההתקפה של דאלאס להגן על דאק נפגעה בשבועות האחרונים.
כן, קו התקפה נראה, של דאלאס נראה פחות טוב בשבועות האחרונים, אבל, וצריך לתת הרבה קרדיט לויק פנג'יו, אנחנו אומרים את זה, ציפיתי, ההגנה שלהם התקדמה ככל שהעונה התקדמה, כלומר, השתפרה ככל שהעונה התקדמה, הם, למרות שהם איבדו, וזה אובדן גדול, ג'יילן פיליפס, ון גינקל נכנס לנעליים שלו בצורה נהדרת, ובכלל, הוא מוצא סכמות מספיק טובות כדי להפעיל לחץ על קווטרבקים יריבים. הדרך שהמשחק הזה התפתח לאורך כל הדרך, היה מוזר בעיניי, אתה אמרת את זה, ציפינו לאיזו התפוצצות התקפית, אבל בסופו של דבר, אני גם חשבתי שההגנה של דאלאס, למרות הפסרה שלהם, לא מספיק טובה מבחינת המאצ'אפ מול מיאמי, כי יש להם חיסרון, ההגנה שמשחקת המון אישית, ואמרתי האם דן קווין חוזר לאזורית, והוא שחק יותר אזורית במשחק הזה, אבל עדיין הוא לקח המון סיכונים, אולי מזה שטייריק חזר, שוב, חזר מפציעה, ג'יילן וודל נראה טוב בשבועות האחרונים עם הדר של הדרו של טייריק. פשוט הדרך שהמשחק התפתח, אני חושב שנעשה בצורה לא צפויה לשני הצדדים, ולכן הם זרמו עם מה שהיה, אני לא יכול להסביר את זה בצורה אחרת. אני לא רואה נקודת מבט אחרת מבחינת נקודת מבט של מאמן.
קצת רחמנות על דק אבל שהביא פה דרייב של 17 מהלכים, אולי הדרייב הכי טוב ביחס למעמד של דאלאס השנה, וההגנה שם לא מצליחה לייצר את העצירה הזאת בסוף, מול התקפה של מיאמי שלא הייתה מבריקה, לא הצליחה לרוץ כמו שהיא רצה בדרך כלל.
אני חושב שזה היה נראה שהם ישירו יותר מדי זמן, לא שהייתה להם ברירה יותר.
כן, נכון, אבל מה תעשה?
כן, אבל...
לקחת כבר 17 מהלכים, אתה כמה היית לקח? 22 מהלכים?
כן, זה היה די צפוי, וגם ההגנה של דאלס, דיברנו על זה, זה הגנה שהמצ'אפ שלו לא מספיק טוב, עוד לקחה צעד אחורה בדרייב האחרון, והשאירה המון שטחים עם כל הצ'ק דאונס והמהלכים שעזרו להם די בקלות להגיע לטווח שער שדה.
דור, האם אנחנו יכולים להתייחס ברצינות לדאלס, או שכבר אפשר להבין שהקבוצה הזאת היא שצפויים לה שלושה משחקי חוץ בפלייאופים, היא רוצה להגיע לסופרבול, זה לא משהו שבר השגה מבחינתה.
אני חושב שהסופרבול יהיה דאלס נגד קליבלנד, אז כן.
איפה, איך הם, את מי הם צריכים לנצח בחוץ? את טמפה, שאוריק, אתה כבר סימנת את זה בתור בעיה.
יש לי כמה מצ'אפים נהדרים שסימנתי בפלייאוף, זה אחד מהם, כן.
ואז הם צריכים לנצח, אז הם צריכים לנצח, בואו, אתה יודע מה, נפרגן הפתעה, אז נגיד שהם צריכים לנצח בפילדלפיה, אחרי זה הם צריכים לנצח בסן פרנסיסקו, אני חושב ששלוש, סן פרנסיסקו ופילדלפיה, זה שני הפסדים ב-40 מפרש בחוץ השנה לדאלס.
ולהזכיר, הם ב-3-5, מחוץ לבית השנה.
כן, לא, אין ספק שזה לא יהיה כאן, אני לא אומר את זה. אני חושב שמה שהיה במשחק השבוע עם דאלאס, זה הבעיה שלדעתי הבעיה הכי קשה של דאלאס גם משנה שעברה, וזה המאמן הראשי. אני לא הבנתי איפה סידי למב נעלם אחרי תחילת המשחק, לא קיבל מסירה, אני חושב, מהרבע הראשון עד הרבע הרביעי, עד איפשהו ברבע הרביעי, והוא משחק, הוא באמת טופ, לדעתי, רסיבר טופ 5 בטח, אולי אפילו יותר מזה, בליגה השנה, הוא פשוט נעלם, הם פשוט לא מסרו לו משום מה אפילו, כן, לפי נתונים מסוימים, אפילו מספר אחד השנה, והוא משום מה לא היה במשחק, אני לא יודע למה, אני מאשים את המאמן בעניין הזה. מצד שני, אנחנו גם יודעים, דאלס בחוץ, דאלס בבית, סיפור שונה, שזה באמת קצת מפריע לאימור שלי של דאלס בסופרבול, אבל ראינו דברים יותר מוזרים.
זה בבית, יש להם 40 נקודות למשחק, בחוץ 19 נקודות למשחק, גם פרסקוט, או משהו כמו 80 ומשהו ירד פחות בחוץ, פחות אחוזי השלמה משמעותית בחוץ, ונראה כמו קבוצה שמשחק הריצה שלה, שהיה נראה שהוא קצת השתפר בשבועות האחרונים, בצלילה חדה מול קבוצות ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נסתכל על זה ונראה, כמו שדיברנו עכשיו בעצם, הספק, דאלס, סליחה, מיאמי כאילו הרוויחה עכשיו איזשהו, מימד של רצינות בזה שניצחו את דאלס, אבל דאלס, שהם צריכו להיות הראשונים שמפסידים למיאמי, מאזן חיובי, זה נגרע מהם הדברים האלה, ואני חושב שמיאמי, אם ניקח את זה חזרה אליהם, הסיום של השנה ניתן להם לוז מאוד מאוד קשה, דאלס בבית, בולטימור בחוץ, בפלו בבית, עכשיו זה או שתהיה פה התרסקות, שתאשר את כל הספקות, ואפילו תוביל אותם למקום שישי או חמישי ב-AFC, או שאנחנו נראה פה שינוי מגמה וקבוצה שתרוויח את כל הספק שהוטל בה, וגם תגיע למקום ראשון אולי בבית, עם ניצחונות על שלוש קבוצות גדולות. אז אנחנו יכולים לראות את מה הם מנצחים בבולטימור, אורי, או שזה משהו שמסו שנה שעברה?
זה יכול לקרות. כמו שאמרתי, ההגנה קיבלה הרבה ביטחון.
גם נגיד, ניצחון שלהם בבולטימור בעצם ייתר את המחזור האחרון מול בפלו, ואולי גם יקרב את הניצחון על בפלו.
זה יותר עבור בפלו, זה
עבור יעזור
למיאמי, זה ייתן את המקום הראשון.
נכון, אני אומר, מבחינת בפלו.
הם יכולים לנצח, כן, הם יכולים לנצח את בולטימור. זה מאצ'אפ מאוד מעניין, למרות שלא דיברנו, לא הזכרנו, היו כל כך הרבה שחקנים בבולטימור, שיחקו כל כך טוב אתמול, מרלון אמפרי שיחק כאילו ב-2019, מאיפה הוא יצא, מאיזה נפתלין הוציאו אותו עכשיו, אחרי כל הפציעות שלו, ועם הקורנר, שהוא חוזר לרמה הזאת, אז אולי הוא יכול לשחק מצ'אפ אחד, אני לא חושב שהוא יכול לחסות את ריקיל ואת וודל באחד על אחד, אבל זה יכול, זה יעשה את זה עוד יותר מעניין. כן, משחק הריצה של מיאמי יעשה להם בעיות לבולטימור, ויש הרבה דברים במצ'אפ הזה שיכולים להיות סופר מעניינים וטובים, וההגנה של מיאמי, אני מאוד אוהב אותה, את ההגנה של מיאמי. אני חושב שהם יכולים לנצח שם, אני לא חושב שכרגע, אני חושב שבולטימור ינצחו, גם מבחינת אנרגיות, אני חושב שזה גם יותר חשוב עבור בולטימור, כי הם צריכים, הם ממש צריכים את המקום הראשון ב-AFC, אחרת אני חושב שזה יקשה עליהם מאוד, ומיאמי, אני יכול לצפות אותם נופלים ומפסידים לבילס בשבוע האחרון, כן, זה הולכים להיות שבועיים מאוד מעניינים, וליצור מאצ'אפים מאוד מעניינים.
אפרופו הבילס, אנחנו נעבור למשחק שלהם בשבת, מנצחים את הצ'ארג'רס 24-22 בחוץ, די אפשר לומר, בהתחשב בזה שיש להם את ניו אינגלנד, אני יודע, תביב, יש כאלה שעבורם זה ניצחון מובן מאליו, די מבטיחים,
ברור, בוודאי.
מבטיחים את המקום שלהם בפלי אוף פחות או יותר, אבל ממש, איך אומרים, dodge the bullet here, אורי, זה היה ממש מסוכן, כמה רגעים.
הלוז שלהם היה נוח, אבל.
לא חושב שהיה ספק שהם ינצחו באיזשהו
שלב. לא, בסדר, זה בגלל שהצ'ארג'רס זה הצ'ארג'רס, והשנה הם במאזן... לא קבוצה, הם במאזן 6, במאזן 0-6 במשחקים של עד 3 נקודות.
One score, כן.
לא one score, עד 3 נקודות, 0-6, וזה הקטע שלהם. אבל מפנצת של בפלו, ראינו עד המשחק הזה, 4 משחקים שהיו מאוד מאוד דומים, בפלו עולה ליתרון, מוסרת הרבה לרצים אחוריים, שולטת בכדור הרבה יותר זמן, פה ראינו את ההפך המוחלט, הצ'ארג'רס עם 6 דקות יותר עם הכדור, ההגנה של בפלו שיצרה 6 עיבודים יותר מהיריבות, בארבע מסכים האלה פה מאבד את הכדור, 3 פעמים יותר מהצ'ארג'רס אם אני לא טועה, ושלוש או שניים? שלוש, כן?
שלושה עיבודים.
שלושה עיבודים יותר, ובעצם מנצחת את המשחק הזה בזכות הרסיברים שלה, משהו שלא היה נוכח, וזה איזשהו...
גייב דייביס שלו.
גייב דייביס, אבל גם סטפון דיקס, אני יודע שלא, בסך הכל 29,
הייתה לו תפיסה משמעותית.
הכי חשובה משחק הוא נתן בדאון 38 יארד, בדרייב של הפילד גול בסוף, ובאמת, ראינו את בפלו השנה, בכמה מקטעים של העונה, מצליחה לסגל לעצמה איזה שהם פנים חדשות, הייתה את התקופה של קינקייד, שתפס הרבה כדורים, איזה שבועיים, שלושה, ואז עברנו לה, מאז שבריידי הגיע. לג'יימס קוק כתופס, וגם שיפר אותו כרץ, במשחק הזה אף לא מסירה אחת של ג'וש אלן, לכיוון של אחד מהרצים האחוריים, הסתמכות מוחלטת על הרסיברים, ושוב קיבלנו פה את ג'וש אלן, במשחק שבו הוא אמנם עשה את הטעות הקבועה שלו, באנטרספשן שהוא חיפש את דיגס, ועדיין כן דומיננטי וכן חיפש פה, ובפלו הייתה צריכה אותו בניגוד לשבוע שעבר, שהוא היה ממש מינורי ולא משמעותי.
אבל זה המתכון של בפלו השנה, כשהם לא טועים, הם מנצחים ובגדול, וכשהם טועים הם שומרים משחקים, אני חושב שנועם מגדיר את זה בדיון שלנו, משחקים לרמה של, זה מזכיר לי מאוד את פיטסבורג של השנים הגדולות, והם משחקים לרמה של היריבות שלהם, והם חשבו שזה יבוא להם בקלות, ואולי קצת נרדמו, אולי קצת ישנו, וזה בא להם נוח מדי.
והגנה עשתה את העבודה שלה, הייתה שם כל הזמן משהו קצת...
למרות ששוב, איסטון סטיק עשה אחרי שוב, אחרי מה שהוא עשה, מה שהם התקפה עשתה, למרות שהוא גם נגד הריידרס, הוא עשה עבודה יחסית טובה לאור הסיטואציה, אבל איסטון סטיק נהיה עם משחק מצוין, היו לו כמה השלמות בתפר, באמצע המגרש, יפות מאוד.
נגיד לא פשוט, הם בלי קינן אלן, בלי איזה כאילו...
נכון, לא.
נעים מאוד קשים.
תנאים קשים, אבל הוא מצא עם כמה כדורים יפים, אקלר זה לא אותו אקלר, שאנחנו, זה כבר לא רץ טופ 3 בליגה, צריך להגיד שפשוט, אני חושב שהבילס לקחו את המשחק הזה בקלות ראש גדולה מדי, והעיבודי כדור מדברים על זה, וכשאתה משחק ברמה הזאת, ואנחנו יודעים, any given Sunday, או במקרה הזה, any given Saturday, כל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה. זה ההבדל, והעניין הוא גייב דייביס אפילו לא היה מטרה, אולי אני חושב היה לו בשני המשחקים האחרונים שתי מטרות שג'וש אלן מסר לכיוונו, והוא הפך להיות מטרה במשחק הזה בעיקר דרך חילטורים, שג'וש אלן קנה לעצמו זמן מחוץ לפוקט,
בטאצ'דאון
במיוחד, אבל היו לו עוד כמה מהלכים כאלה, ולכן זה הגיע לסיטואציה הזאת. אין מה להגיד יותר מדי למשחק הזה, כי בסופו של דבר היה ברור, שהבילז ינצחו את זה, וכאילו, הם היו קרובים לפשל, אבל לא באמת, היה ברור שגם ש...
זה לא, דרגת הקושי לא קצת סודקת לנו את ה...
זה תלוי היה רק בהם, זה היה שלהם לנצח, וזה היה שלהם להפסיד, אז הם ניפו.
בדיוק, אם הם היו מפסידים זה היה להם, אם הם מנצחים בזה, אני חושב שהם יחליקו את זה וזה זה יעבור הלאה למשחק הבא. אף אחד לא אכפת לו.
טוב, אנחנו יכולים רק לאחל לזה שמיאמי תפסיד לבולטימור כדי להפוך את המשחק נגד בפלו למשמעותי מבחינתם.
כן.
ולא כצופים מהצד. דור, מה שאנחנו רוצים להוסיף על המשחק הזה? דור?
סליחה, לא, אין לי הרבה מה להוסיף, אני רק רוצה, זה מזכיר לי משהו שרציתי להגיד בהתחלה, ג'יימס קוק, שהוא נהיה כוכב בבפלו בשבועות האחרונים, הוא שיחק בג'ורג'יה עם זמיר ווייט, שנהיה עכשיו הכוכב של הריידרס, זהו, זה סתם איזה, והוא אגב שחקן מצוין, ואני לא בטוח שהוא שינמוך ביחס לג'ייקובס, להפך, הוא יכול להיות לדעתי שחקן הרבה יותר טוב, אם אנחנו...
בטוח הוא יותר טרי ופחות חבות.
ועוד משהו קטן לגבי המשחק הזה, ראינו שוב שכשג'וש אלן מוסר לחליל שקיר, או כליל שקיר, אני מעדיף לקרוא לו חליל שקיר, זה יותר...
אוריינטלי.
אוריינטלי, מזרח תיכוני, לבנטיני, whatever.
חומוסייה.
זה שחקן כמו, אגב, כמו רשיד ג'היד של ניו אורלינס, שחקן שכשמוסרים לו קוראים דברים טובים, מבחינת יעילות, הוא אוף דה צ'ארץ, הכי יעיל בליגה כרגע, במסירות, כל פעם שמוסרים לו, זה עושה רק טוב, אני מאמין שאנחנו בפלי אוף נראה אותו אפילו יותר, למרות שדייביס בדרך כלל בפלי אוף משתלט על המשחקים, והוא יש לו את הקטע הזה של הפלי אוף, אני מאמין שאנחנו הולכים לראות יותר ויותר ממנו.
שני השחקנים שהזכרת, זה אני מגדיר אותם בתור הווילי סניד של דרו, של הסיידס, מה שהפתיע אותי, לראות אותו אצל הניינר, זה
אתמול.
עוד משהו אחד דרך אגב לגבי הזה, שאולי הגנות כן יכולות לקחת מהמשחק הזה, שקצת יצרו בלגן לבילס, 50% מהסנאפים, מהדרופבק של ג'וש אלן, הצ'ארג'רס שלחו בליץ, וזה השפיע מאוד על המשחק, אני לא יודע, בדרך כלל ג'וש אלן מצוין נגד הבליץ, אולי זה משהו שהגנות יכולות לקחת מזה להלאה.
עוד משהו שהגנות יכולות לקחת הלאה, זה את הזכות לשחק מול ניק מלנס. דטרויט מנצחת 30-24 את מינסוטה בחוץ, וזוכה בשעה טובה ומוצלחת, לראשונה בתולדותיה, בבית ה-NFC צפון. אז קודם כל מבוק לדטרויט, אבל אנחנו בואו נתעסק רגע בדבר הזה שנקרא ניק מלנס, הבן אדם שמחזיק ביחס, יחס העיבודים, איך אני אגדיר את זה? הכי הרבה עיבודים לניסיון מסירה, מאז עידן הסופרבול, עשה זאת שוב בגדול או בקטן עם ארבעה עיבודים, משחק הזה חלקם פשוט מתחת לכל ביקורת, בן אדם שלא תופס כל כך איפה הוא נמצא או מה צריך לעשות, ואני באמת יכול רק לתהות מבחינת מינסוטה, עד כמה יותר טוב מדובס, אוקיי? דובס, שזה מצחיק, שזה קבוצה שדובס היה לו כבר ארבעה עיבודים משחק אחד, הוא לא איבד את התפקיד שלו בעקבות הדבר הזה, אבל עכשיו יש לה קוטרבק אחר שמאבד את הכדור הרבה פעמים, באמת קבוצה שיש לה הגנה משתפרת, יש לה ג'סטין ג'פרסון, שאומנם נפצע, אבל חזר כמו גדול, יש לה הרבה איכות ופוטנציאל הרבה גדול, שפשוט נהרסה לחלוטין בגלל הפציעה של קאזנס, אפשר רק לנסות לחשוב מה היה יכול לצאת ממנה איתו. אני אקח את זה לכיוון של כל המשחק הזה בעצם, דטרויט, אנחנו נדבר בהמשך, יכול להיות שזו פעם אחרונה שאנחנו ממש נתעסק עם מינסוטה, כדי לדבר על ג'פרסון, מי שרוצה לערער על הקביעה שהוא התופס הכי טוב בליגה?
לא.
לא. איך אנחנו מסבירים את מה שהוא עשה בדאון 3026 שם, אורי?
שהוא טוב.
זהו, זה הסבר, זה הסבר שהוא טוב?
כן,
לא, הוא ממש טוב. הוא ממש טוב.
לא, אני ניסיתי לדאונגרייד, מה שנקרא, אין מה להגיד, זה היה מהלך מטורף.
איך, מה שכל כך יפה בו, זה שבאמת היכולת שלו לשמור על הכדור אחרי מגע, זאת אומרת, יש כמה אפיונים לרסיברים שאתה אומר, וואו, שאתה רואה אותם, זה יכול להיות הסיגנצ'ר הזה של אודל, התפיסה ביד אחת, או המהירות של טייריק היל, או אני יודע מה, הזריזות, הירדים אחרי תפיסה של דיבו, לג'פרסון, אתה מרגיש רסיברים שגורים לך להבין, גורים לך לחשוב שזה קל, אוקיי? טייריק היל פשוט בורח, רץ, אוי, זה קל, מהיר נורא, אני תפוס את הכדור ואני אברח למגן. ג'סטין ג'פרסון, אתה רואה את ההפך, כמה זה קשה. וכל תפיסה וכל מאבקים, ראינו שם שג'וזף ניסה להיכנס בו, ניגח אותו, ומי שסבל מזה, אז הוא אמר, זה בכלל ג'וזף, וג'סטין ג'פסון הכל מסגיר את המאמץ, אבל גם את היכולת שלו להתגבר על המאמץ, והתפיסה מול בפלו שנה שעברה, זה אף אחד לא ישכח מי שראה, התפיסה הזאת מול מינסוטה, מול דטרויט, סליחה, דעתי פחות או יותר, הוא קצת מתחת לסטנדרט הזה, וכל כך חבל שתפיסה כזאת היא לא הסתיימה בניצחון, כי יש לנו תמיד איזושהי הרגשה שרואים משהו יוצא מגדר הרגיל, שזה אוקיי, הנה פה מתחיל, זה קורה מסיבה מסוימת.
זה התפיסה השנייה הכי טובה שלו. יש לו את בפלו השנה שעברה, שהסתיים בניצחון, אז...
נכון, הסתיים בניצחון לא בזכותה, כי אחרי זה עמדו את הכדור, אבל...
אני חושב שזו תפיסה עדיפה על התפיסה בבפלו. אני חושב שהתפיסה בבפלו זה הייתה בגלל טעות של
המגן, שבקום לא תפסה כדור.
בדיוק, המגן עצר בשבילו את הכדור.
עדיין, יד אחת, דאון רביעי.
עדיין, המגן עצר לו את הכדור, ונתן לו לקחת לו את הכדור מהידיים. פה זה היה משהו באמת...
משחק ניצחון מול בפלו, שהייתה לא
מוצאים טוב. אני רוצה להגיד אבל שגם ג'סטין ג'פרסון, שהוא מעלה את ה... אין ספק שהוא מעלה את ההסתברות להצלחה של מסירות כאלה, גם אצלו זה עדיין מסירות שההסתברות להצלחה שלהם היא נמוכה יחסית. זה נכון שהוא מאפשר דברים שרסיברים אחרים לא, למרות שאנחנו רואים מדי פעם רסיברים no names כאלה, אנחנו בטח רואים את זה במכללות כל הזמן, שעושים תפיסות אקרובטיות מדהימות כאלה, עדיין זה ברור שצריך להיות באמת מהאודל כאלה, ג'פרסון כאלה, בשביל להיות מסוגלים לעשות את התפיסות האלה, פיקנס, אין ספק, אבל עדיין בסוף, קבוצה לא יכולה לבנות על הדברים האלה, ובגלל זה אנחנו גם רואים, דרך אגב, אני חושב, קולין קאוורד אמר את זה כבר לפני הרבה שנים, שהרסיברים האלה הגדולים ביותר, בגלל שהם נותנים את כביכול, את ההרגשה הזאת, שאתה תמיד תוכל לעשות את ה... אתה תמיד תוכל לקחת את השלשה מחצי מגרש ולנצח את המשחק, זה לא תמיד עובד, ובהסתברות זה אפילו לא עובד פחות מ-50%, ואז קבוצות כאלה לא מצליחות להגיע רחוק מדי, ויכול להיות שזה המקרה עכשיו עם מינסוטה, למרות שבאמת יש להם שם עם אדיסון, השנה הם משחקים בלי קווטרבק, ודובס או מולינס או whatever, איזה שם שיש שם, הם לא באמת קווטרבקים NFL, הם לא באמת קווטרבק פותח, שמות של קווטרבק פותח ב-NFL, עם קזינס, אני חושב שזה היה נראה אחרת השנה, יכול להיות.
הם כן היו לפלוף, מפסידים בסיבוב ראשון.
רק להדכנכם, as we speak, טי-ג'י הוקינסון קרא את ה-ACL ואת ה-MCL.
אוי,
סיים את העונה כמובן.
אני רוצה להגיד רק בעניין הזה, שאולי מהרגעים האלה נולדים אוהדים נוספים למשחק הזה, כי... ברגעים האלה אתה מבין מה דרוש משחקן שזה שונה כמעט מכל ספורט אחר שאנחנו מדברים עליהם, למשל לקרוס, היכולות האתלטיות, היכולות האתלטיות, מה?
איפה לא, הבאת את הלקרוס?
אני אגיד לך אחר
כך. שלא אמרת פטנק.
כן, התחלת, או קרלינג, אבל בגדול היכולות האתלטיות של השחקנים האלה, אתה פירטת חלק מהם ונתת אולי את הבולטות אצל כל אחד ואחד מהרסיברים שציינת קודם, אבל אם אתה לוקח את זה, גם טייריק היל, שהוא לא בן אדם גדול פיזית יחסית לליגה הזאת, אבל המהירות שלו והכוח...
הוא גם לא גדול פיזית יחסית אליי ולאורי.
אני ניסיתי להיות זהיר ולא להעליב אף אחד. אבל הפיזיות שלו, הכוח שלו, המהירות שלו, האתלטיות שלו, אז בוודאי ובוודאי כשאתה לוקח אנשים גדולים וחזקים יותר, ופתאום אתה מקבל אותם בתנועות אקרובטיות בלתי, בזוויות בלתי אפשריות, שמנסים גם להדוף את המגן וגם לתפוס כדור שמגיע בזווית לא ברורה, ופתאום הם עושים דברים מטורפים, אז הרגעים האלה, ללא ספק כאוהד, אתה נשאר פעור פה...
אתה גם לא צריך להבין בפוטבול, כי בסוף זה בן אדם שעושה פעולה שהיא מוכרת לכולנו מדברים אחרים בחיים, לתפוס, זה לתפוס משהו, עכשיו אתה יכול לזהות, זה בשפה שאתה מבין, אבל כשאתה רואה משהו שעושה, מישהו שעושה משהו כזה, אז ברור לך כמה זה קשה. ואני חושב שזה מה שמיוחד בפוטבול, שבסוף יש בו פעולות בודדות, שמאוד מושכות את העין, וקלות לתפיסה. זאת אומרת, לא יהיה לך דבר כזה בכדורגל.
אבל כן יהיה לך בכדורגל למשל, וזה כן משהו שראיתי השבוע, לא יודע, משך לתומת מי, אני אפילו לא זוכר באיזה משחק, איזה רץ ש... מקבל מה זה מכה עם כסדה לתוך הצלעות, ועושה סיבוב, ומתהפך לצד השני, מקבל מכה מהצד השני, ועושה עוד סיבוב, ומצליח לברוח לכולם, ופתאום הוא רץ עוד איזה 10 יארד לכיוון אחר, שהוא לא ברור, ואז אתה אומר לעצמך, איך הבן אדם הזה ממשיך, אני מקבל מכה אחת, אני אתפרק על המקום, ואני לא מצליח להבין איך הבן אדם הזה ממשיך לרוץ, אחרי שתי כסדות שנכנסו בו, זה פשוט הזיה.
אני יכול להבטיח לך שאותו בן אדם לא יכול להבין תביב איך אתה מלמד. אין לה מושג.
יש הרבה אנשים שמרים גבה על העניין. משרד החינוך עוד בודק את העניין.
אנחנו רוצים נזכיר בקטנה את אמרי קופר עם 265.
לא ניתן את הקרדיט לדטרויט?
ניתן את הקרדיט לדטרויט.
צריך להגיד שבאמת...
האם אתה רואה את הסריט שבו הם מגיעים לסופרבול?
לא, כי כרגע לפי התסריט שלי, ואם אתה מסתכל שוב...
הם מפסידים לרמס.
הם מפסידים לרמס בסיבוב הראשון, אני אומר.
הם מאוד מרושע מצידו של סטפורד לנצח את דטרויט.
אני חושב ש... או לסיאטל, או לסיאטל.
כרגע הרמס מקום שישי, הם מקום שלישי. לסיאטל הם לא יפסידו, לרמס הם כן יפסידו. הרמס קבוצה טובה מאוד.
סיאטל יהיו השישי לדעתי.
נכון, אבל אני גם חושב, אני חושב שסיאטל יהיו שש בסוף, ו... ואני חושב שהם גם יכולים לנצח בדטרויט.
אבל צריך לתת הרבה קרדיט, אני אחזור לדטרויט, צריך לתת הרבה קרדיט למה שדן קמבל עשה שם, שינה את כל הווייב סביב הקבוצה, אנחנו יודעים, זוכים, כמה זה, 30 שנה שהם זכו?
93.
ואז זה היה NFC Central, כלומר זה היה חלוקת בתים הישנה, ובאמת, באמת, אתה רואה מה הוא מוציא מהקבוצה הזאת, מגוף, דיברו הרבה לפני המשחק על המאצ'אפ שלו מול בריין פלורס, שפעם קודם שהוא פגש אותו, גוף עשה במכנסיים, ועכשיו הוא הביא, המשיך כרגיל, כרגילו, מנסות המביאים בליצים, והוא פשוט עמד שם בגאון.
מתכוון לסופרבול או למה? או למיימי?
כן, כן, היה גם במיימי, גם וגם, במיימי, זה היה במיימי, אבל גם בסופרבול היה כמובן, ופשוט
בוא נדבר על ההגנה של דטרויט שקיבלה 400 ומשהו יארדים ממלנס, 9 מסירות של מעל 20 יארד.
זה הבעיה הכי גדולה אצלם, וזה למה אני חושב שהרמז, אני לא יודע לגבי הסיוקס, אבל הרמז הם ינצחו אותם, כי ההגנת המסירה שלהם לא טובה, ואם הפסרה שלו מגיע הם בצרות צרורות. זה הגנה שחשבנו עם בריין ברנץ' וג'ייקובס ו ואחרים,
אנחנו גם לא יכולים, אנחנו גם לא יכולים להשתגע יותר מדי מהארבע חטיפות, כי אנחנו רוצים לנרמל את זה ליד שזרקה את הכדורים האלה.
כן, זה לא פרדי שזרק ארבע חטיפות, זה מלין שזרק ארבע חטיפות. כן, אבל בסופו של דבר צריך עדיין לתת הרבה קרדיט, השילוב של המשחק ריצה ולמצוא מישהו כמו אמון רסן בראון וג'מיר גיבס שהופך להיות הבחירה שכולם אוהבים בתור הרץ האחורי.
אתה רצית להגיד הרץ האחורי טוב בליגה, אז קפץ לך נורא בראש מקפרי.
לא, באתי להגיד הרץ האחורי הראשון שנבחר בדראפט, ולא ביז'ן, ש...
צ'קו לא בתחרות?
שמי?
לא, סתם, סתלבטתי. תגיד, אני חושב שהדבר...
צ'קו מעונה לפני זה, שהוא אגב הרץ לדעתי הכי מהיר בליגה.
נכון, אתה צודק. אני חושב שהוא מדהים, אבל הוא עדיין לא יכול להיות זה. הוא צריך לקרוא עוד דוגנה עליים. אבל שנייה, אני חושב שההישג הכי גדול של דטרויט, זה עצם, זה הרבה יותר תודעתי מאשר על המגרש. עצם ההפיכה של המועדון הלוזר הזה, והבלתי... בכלל אף אחד לא יכול היה לתאר את זה, למשהו שיש בו גאווה עצמית, ושאנשים מוכנים לשים משהו על, על, על הדבר הזה, על הסמלים האלה ועל הצבעים שלו, ושזה ההישג הגדול.
אתה מכיר כן, אבל? אז כן, אבל נחכה לפלייאוף.
לא, זה לא קשור לפלייאוף לדעתי, הוא כבר את שלו עשה. זה לא בדיוק נכון. הניצחון התודעתי, את שלו הוא עשה.
אבל זה מה שהוא גם בשנות ה-90 עם ברי סנדרס.
בסדר, אתה צודק, אתה צודק, אבל הוא את שלו עשה, ואני אגיד לך איפה ההבדל. ההבדל הוא שהוא רואה כרגע את ההמשכיות. ואם זה לא יהיה ניצחון בפלייאוף הזה, אז אולי זה ייקח עוד שנתיים, וכן ינצחו משחק
פלייאוף. ושוב, זה גם מה שאמרו אז, לך, אני מאוד מאוד ממליץ, אחד מסרדי התעודה הטובים שיש כרגע, לכו תראו את ביי ביי ברי, בפריים וידאו, יש סרט תעודה על ברי סנדרס, מדבר בדיוק על כל מה שעברו שם, זה מאוד מומלץ למי שחובב סרטי ספורט.
בסוף גם נדמה לנו תמיד שאוקיי, יש איזושהי התקדמות עקבית, ואוקיי, לא יהיה לך שנה, השנה הבאה אנחנו בהכרח נשתפר, כי השתפרנו לעומת שנה קודמת, ובסוף זה יכול ברגע אחד פתאום לקרוס, מספיק שעוזב מתאם התקפה, וזה כנראה מה שיקרה עכשיו שג'ונסון יעזור.
תשאל את הצ'ארג'רס.
לא, בסוף, לא, הצ'ארג'רס לא הגיעו לאיזשהו פיק, כמו שהגיעו אליו עכשיו דטרויט. אני אומר, יש לנו, אתה יודע, זה כאילו תחושה של התקדמות עקבית, משתפרים שנה שעברה, חצי שנים מצוין, מסיים ב-8-9, מדיחים את גרין ביי, שנה כבר זוכים בבית, ואומרים, טוב, לא הולך השנה, תהיה קפיצה לשנה הבאה, וזה לא תמיד קורה ככה, אתה בטח בקבוצות כאלה, פתאום אתה יכול ליפול חזרה לבור ולא לצאת ממנו 20 שנה. אז אי אפשר, אם העונה הזאת תסתיים בהדחה בסיבוב הראשון של הפלייאוף, מעבר לרקנות, זה גם, תמיד יש את החשש שזה לא משהו שישוחזר בקלות. נכון שיש שם קור מאוד צעיר ומבטיח, אבל...
ובעיקר יש מאמן, שזה
נכון,
משהו...
נכון, אבל זה...
זה לא אישיות, יודע. וזה בדיוק הנקודה יכול... שזה, זאת האישיות
הזאת. הבעיה הגדולה זה בן ג'ונסון, אם הוא יקבל, אם הוא יקבל תפקיד של מאמן ראשי, או לא...
לא רואה איך הוא לא מקבל.
אני גם.
זה קשה,
לא, בטח עם כל, בטח במצב שכרגע שיש איזה 8 מאמנים שהולכים לעוף ב...
הכל נכון, אתם צריכים, זה התפרק שם, ברור, כי אנשים איכותיים בסופו של דבר מגיעים למקומות, אבל חשוב להגיד שאם בסופו של דבר יש מאמן קריזמטי כזה, שמוציא מהם באמת מים מהסלע, אז יכול להיות, שוב, אתה צודק שזה לא יכול להתפרק בכל רגע, אבל זה יכול גם להצליח.
אורי, בוא נגיד שמפסידים בדלאס ומנצחים את מנסוטה, מסיים טונותי ב-12-5. אתה חושב ששנה הבאה, ותביא, תחתוך לי את הקטע הסאונד הזה, שנה הבאה אתה חושב שמביאו מאזן יותר טוב מ-12-5?
דטרויט לא.
אוקיי,
סבבה. אני לא חושב. ודרך אגב, היה להם גם את המהלך ההתקפי הכי מגניב של השבוע, בן ג'ונסון, אם הזכרנו אותו, שההנדוף ואז מונטגומרי מסר סקרין, זה היה מהלך מגניב לחלוטין, לגיקים של פוטבול.
אפרופו סקרין, אני אזרוק אותך למשק הראשון, זה היה בקנזס סיטי, נכון? שפשוט הם מתינו לסקרין ולא ידעו מה לעשות שם, כן? כן, כאילו, איפה הכדור?
נכון.
מה עושים שחקני אוליין שמחכים לסקרין שלא קורה? מה הם מדברים בינם לבין?
ראינו אתמול את פרדי, הם עומדים ומחכים והוא זז קצת קדימה, ובסוף הוא כן מסר את הסקרין למקאפרי אחרי שהשחקני ההגנה עברו אותו. אז ראינו את זה אתמול.
לזה התכוונתי, לא לקנזס סיטי, לסן פרנסיסקו, כן. מעניין לכם העבירו את הזמן, בשיחות על מה? תביא ויש לך הצעה על מה, מה הם דיברו ביניהם?
לדעתי הם אמרו מקפרי MVP, מקפרי MVP, מקפרי.
הם דיברו על גידול החסה.
אמרו פרי פלסטיין.
גידול החסה בשטחים. טוב, יש לנו המלצות לשבוע הבא, אנחנו התארחנו פה והערכנו ולא הספקו לגעת בכל מיני הדברים, זאת אומרת, הניצחון של אטלנטה, אינדיאנפוליס לא רלוונטי לאף אחד, טמפה ביי תופסת...
רלוונטי לדזמונד רידר.
דזמונד רידר, כשמה עושה שנה הבאה יהיה המחליף של מישהו אחר?
של מרקוס מריוטה.
איפה זה יהיה בדיוק?
בקווטרבק, באמת.
אגב, מייסון רודולף, שיפתח בסיאטל המשחק, לא?
נראה לי שכן.
יפתח בסיאטל, למרות שקני פיקט יהיה קשיר כנראה. נו, אוקיי. עוד בחירה מוצחת בדראפט.
וגם מייסון רודולף לא יראה טוב שבוע הבא. יצא לו בפלוק, אנחנו ראינו אותו כבר משחק.
וסיאטל משחזרת שחזור מושלם של המשחק מול פילדלפיה על חשבון טנסי.
דרייב מושלם של ג'ינו סמית, ואמרתי לכם שהוא יחזור ויהיה הפותח שוב, שהוא יחזור ולא ימשיכו עם לוק, ואתם פיקקתם וזה ועדיין הוא עדיין נראה טוב מאוד בסוף.
אז אנחנו נחכה לרגע שבו דרו לוק יחליף אותו בשבוע הבא וינצח את פיטסבורג, ואז יחליף אותו ואז הוא ינצח את אריזונה, וככה זה ימשיך עד הסופרבול.
זה כמעט עבד ליוסטון, אם רק היה להם לקינם, החילופים בין קינם למילס.
ויוסטון וקליבלנד, כן, דייביס מילס היה מצוין. קליבלנד, ג'ו פלאקו נמצא במקום הנכון, קבוצה שבה אפשר לזרוק אינטרספשן עם כמה שאתה רוצה, כי זה הדרך היחידה, כי בשאר הדרייבים ההגנה שלהם לא מאפשרת שום דבר. כל הנקודות קורות רק מדברים כאלה, אז אתה יכול פשוט לזרוק את הכדור ולזרוק אותו ולזרוק אותו.
הוא נס רפואי, אבל
הבן אדם זרק 175 זריקות ב4 משחקים אחרונים.
אתה תורם לו זרוע ביונית?
אני יודע, זה מישהו שכן זרק בעבר, כן דו.
עשיתי מחקר קטן על קבוצות עם הגנה בסדר גודל של קליבלנד, זה לא הגנה היסטורית בואו נגיד, אבל היו, סדר גודל נגיד שב-20 שנה האחרונות, 23 שנה האחרונות, היו סדר גודל של בין 15 ל-20 הגנות כאלה, שנתקלנו בהם, הגנה כזאת עם התקפה סבירה, עם התקפה סבירה, אמורה לעשות הרבה נזק לקבוצות כאלה, למשל נגיד סן פרנסיסקו שהגיע וכמעט ניצחה את הסופרבול נגד קנזס סיטי, הייתה קבוצה כזאת פחות או יותר עם הגנה מאוד מאוד חזקה והתקפה בסדר, התקפה סבירה, אם באמת פלאקו יצליח לשמור על הרמה הזאת עם הרסיברים שם, עם קופר ו... והחבר'ה הצעירים ששמע up and coming, אז שוב, אני מאמר שהם יגיעו.
אני חושב שאת הסיבוב... יש להם ניצחון מובטח, יש להם ניצחון...
הסיבוב ראשון, בדיוק.
כן, את הג'גוארס.
אני לא יודע אם זה יהיה ג'גוארס, אבל בסדר.
סביר להניח שזה יהיה ג'גוארס.
אחת הקבוצות הכי גרועות בליגה כרגע.
אבל מה, גם אם מפסידים שני משחקים, אינדיאנפוליס משחקים מול יוסטון,
כולם באותו מאזן כרגע.
הכל פנימי, פעמיים.
הג'גוארס ינצחו.
מבחינת הסתברות להגיע לסופרבול, הסתברות שלהם היא פחות מאחוז כרגע של קליבלנד, כן? אני לא...
זה כמו ההסתברות של דנבר יגיעו לפלייאוף.
לא, זה כמעט אחוז יותר מבדרך כלל.
כן, בדיוק. לא, ההסתברות של דנבר יגיעו לסופרבול, אני אגיד לך, היא בדיוק... אפס.
אבל אתה יודע, תביב, זה כמו דיברנו על טיפשים בלי הפסקה, שבוע
שעבר. ממש, היה ממש משעשע, הלכתי לראות שוב.
אז הוא אמר,
את הסרט או את הפודקאסט?
כמעט,
כמעט אחוז. את הפודקאסט אני מקשיב בניגוד אליכם, ודבר שני, כן, הלכתי לראות את הסרט.
הוא אמר כמעט אחוז?
כמעט אחוז.
אז איך הוא אומר שם ג'ים קריס? הוא יותר מדריז את צ'אנס.
נכון, בדיוק. אבל אני לא קונה את זה, כמו שלא קניתי את זה גם בחמישה ניצחונות רצופים. זה לא עובד, זה לא עובד.
אז אנחנו נחיה ונראה, ובשבוע הבא אני אבקש מכל אחד מכם כרגע להמליץ לנו על משחק לצפות בו בשבוע הבא. אפשר להתחיל בלילה שבין חמישי לשישי, אפרופו קליבלנד מול הג'טס, זה בטוח תהיה חוויה מאוד נחמדה לטרבור סימיאן שישחק מול ההגנה שלהם, אבל לא יכול להיות
מקו דרייפים ייפצע וזה קווילסון יחזור.
אנחנו לא נמליץ על זה באמת.
אני אתחיל,
אז תמליץ, אני ממליץ את זה לגמרי.
זה גם הם יכולים להבטיח את המקום בפלייאוף סופית, קליבלנד.
נראה לי שהם יסתדרו. אני אמליץ על המשחק האחרון של המחזור הזה, שזה מינסוטה מול גרין ביי, בסנדיי נייט, משחק ההזדמנות האחרונה בהחלט של שתי הקבוצות האלה, יכול להיות שגם ניצחון פה לא יספיק להם בסופו של דבר, אבל ניצחון זה משחק של להיות או לחדול עבור שתיהן בתוך הבית, מאוד מאוד מעניין. אני כן מקווה בשביל מינסוטה שינצחו, כי אני רוצה את ג'סטין ג'פרסון רלוונטי לפחות לעוד שבוע אחד, לכו תדעו מה נראה ממנו בשבוע הבא, בעוד שבועיים מול דטרויט, אם יהיה להם על מה לשחק, איזה תפיסה מריבה בדאון רביעי ו-48 יארד, הוא יצליח לעשות כדי להשאיר את הקבוצה שלו בחיים, זו המלצה שלי. אורי, אתה רוצה להמליץ לנו על קנזס סיטי סינסינטי או שלא?
רוצה, אבל... נמליץ, זה בית שפרה, לא, אני רוצה את דטרויט דאלאס, אם כבר אז כבר.
בשבת בלילה.
כן, בשבת בלילה, זה יכול להיות ולהשפיע באיזה קונסטלציה, דטרויט עדיין יכולה לסיים במקום הראשון ב-NFC, כלומר...
דאלאס די מסונדלת, בעצם הצליחה שני הפסדים של פילדלפיה.
נכון. עדיין, מאצ'אפ מאוד מעניין, שתי התקפות טובות, בניגוד למשחק בין מיאמי לדלאס, אני רוצה להאמין שפה יהיה יותר נקודות, כי התקפת המסירה של דטרויט דיברנו עליה, ההגנה של דלאס משחקת המון אישית, דטרויט...
כן, זה משחק של יכול להיות 40-34.
כן, זה הולך להיות משחק כיפי פשוט, אולי אין לו השפעה מכרעת בסופו של דבר על המיקומים הסופיים, אבל אולי ניתן קצת את ה... שביב של תקווה שדטרויט יכולים לסיים מקום ראשון ב-NFC, וזה יהיה מגניב להלאה אם זה יקרה.
הם יצליחו להפסיד בווילד קארד למרות שהם מקום ראשון.
בדיוק, כשהם בבק.
כן, עוד מישהו רוצה להמליץ לנו על משהו? סיאטל פיטסבורג, מישהו רוצה לקחת?
אני רוצה שתביב ימליץ על כמה איבודי כדור יהיו לדנבר השבוע, והאם הם מנצחים את הצ'ארג'רס או לא. לפי זה.
תן לדור רגע להמליץ על משהו רציני, ואחר כך נסתלבט.
שיקגו אטלנטה. אני...
זה הדבר הרציני שבחרת?
אוקיי, אוקיי. אני חוזר בי, שנייה.
מה אתה רוצה לראות בשיקגו אטלנטה?
תשמע, שתי הקבוצות האלה, אם אנחנו מסתכלים רק על המחזור האחרון, ובלי לקחת בחשבון את הרייבנס, ולהוציא החוצה את פיטסבורג, מבחינת יעילות, הן היו הטובות ביותר, גם הגנה וגם התקפה, בליגה.
וגם ביחד נגיד עם הרייבנס. ליקוי חמה וליקוי הריח באותו יום.
כן, 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 כן. אבל אני חושב שזה קבוצות, שתי קבוצות צעירות יחסית, הגנות טובות, יש להם מה למכור בהתקפה, יש להם שחקנים טובים בהתקפה, אני חושב שזה פשוט הולך להיות משחק טוב. שתי הקבוצות לא איבדו עניין מצד אחד, מצד שני הם מבינות שזה כנראה לא יקרה. לאטלנטה יש בכל זאת איזשהו סיכוי עם טמפה ככה מועדת. אני חושב שזה הולך להיות אחלה משחק. הוא בשמונה בערב, זמין לכולם. למה לא? מסך ראשי.
כי זה שיקגו.
וזה אטלנטה.
תשובה טובה. תביב, אתה רוצה לתת לנו משהו רציני, לא רציני, ולסגור לנו את הפרק?
כן, אני, אז ככה, אני רוצה לדעת אם בפיטסבורג נגד סיאטל יהיה מכות, זה דבר ראשון, ודבר שני אני אגיד ככה, יש לנו משחק אחרון בווגאס, זה אומר שאם רוצים לסיים עם איזשהו קמצות של סיכוי לגמור באיזשהו, זה אנחנו צריכים לנצח את הצ'ארג'רס, לא ממליץ לראות את זה כי זה בטח יהיה זוועה של משחק, אלא אם כן איכשהו הקוביות של ההגנה שלנו יסתדרו, אין סיכוי, אבל כן צריך לדבר
על... הכל תלוי בעיבודי כדור שלכם, כמה
נכון,
כדור...
נכון, נכון, כן, אבל כן סיטי נגד סינסינטי זה באמת משחק ששווה לראות.
גם אינדיאנפוליס נגד הריידרס מכל אז... שם יום ראשון.
נכון, נכון. נכון, נכון, ממש.
באמת המשחק הכי חשוב לפלייאוף, השבוע, באמת, מכל המשחקים,
זה הטקסנס,
לא? לא, טמפה ביי נגד ניו אורלינס, זה כבר מהעולם מבית ה-NFC דרום, כנראה 95%, כרגע שתי הקבוצות שמובילות הבית, היתרון הוא לטמפה ביי, ואם טמפה ביי מנצחים, אז הם גומרים את
הסיפור. טמפה מנצחים.
כן?
כן, בטמפה מנצחים, כן. ניו אורלינס קבוצה מחורבנת,
אני חושב שהפלקונס מקום שני, לא?
אולי במאזן פנימי יכול להיות שם מקום שני.
אין בניו אורלינס כלום, באמת.
כן.
חור שחור, דרך קר גם כן. טוב, אז אנחנו נחכה ונשמע מה יהיה לנו בשבוע הבא, בסיכום המחזור הלפני האחרון, ואנחנו ממש מתקרבים בצעד ענק לפלייאוף. תודה רבה אורי, תודה רבה תביב, תודה רבה דור, וכמו בכל הימים האלה, אנחנו נאחל לכם שתשמרו על עצמכם, ושיהיה לנו טוב בדברים יותר חשובים בחיים מפוטבול, אבל גם בפוטבול. אז תודה רבה שהגעתם עד לכאן, ונפגש כולם בשבוע הבא. נתראה.